ישראל במלחמה. לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
כן, סרי, מה קורה? מה...
87, לא משהו.
86 או 87?
87. ערוץ 12, תקשיב טוב, מאסטר שף עם 21.2, 546 אלף צופים. איפה אתם ואיפה הם? שחיטת השחיטות.
אז למה הם כל כך מודאגים מאיתנו?
ערוץ 14 ברשותו של ינון מגל מצאו באיזה לילה, אני יודע, בין 2-3 לפנות בוקר בבחירות לארצות הברית.
אלה בחירות.
כן, עברו אותם ברבע אחוז.
פי שלוש.
ינון, בטוויטר, המגמה נמשכת. מה המגמה נמשכת? פי שלוש שחטו אתכם אתמול.
למה אתה כל כך משרת את האליטה?
לא, אני רוצה עובדות.
למה אתה משרת את קשת?
לא, חלילה, אני רוצה שהעובדות קו היתן יהיו פרוסות על השולחן.
אז בוא נעשה מה העובדות. בוא נעשה מה העובדות. בוא נראה מה העובדות. בליל הבחירות, בליל הבחירות, כן? אנחנו עברנו פי שלוש בלילה, בין שתיים לשש.
אתה יודע, זה הזויים שאני יודע, או באמת...
הזויים, למה הם הזויים?
עזוב, תבדוק כל ערב פריים-טיים, שם בודקים, אתה יודע את זה, לא בין שתיים לשלוש לפנות בוקר, באיזה לילה, פעם
ב-50
שנים האחרונות.
מה המגמה של ערוץ 14?
היה לכם כבר דו-ספרתי.
מה המגמה של ערוץ 14?
היה דו-ספרתי.
לא.
אנחנו דיברנו כאן שיהיה דו-ספרתי לפטריוטים, בינתיים אתה הולך אחורה. היה דו ספרתי וירד ל-87 אתמול.
לא, 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 אתה מתבלבל. הממוצע בחודש האחרון היה 9.6.
נו, אז הנה, אתמול ירדתם מהממוצע.
כן, נכון, כי זה מוצאי שבת. ואנחנו התערבנו על זה שהממוצע יהיה דו ספרתי, ואתה אמרת שלא יהיה...
הנה, הנה. אז הנה, התוצאה של אתמול מורידה אתכם, מרחיקה אתכם מהדו ספרתי.
כן, כי ממוצע זה פעם למעלה ופעם למטה.
מרחיקה אתכם.
מוצאי שבת בדרך כלל מוריד, אבל הממוצע הוא היה 9.6, ומה שחשוב בסוף תמיד זה המגמה.
תראה, אין ספק.
המגמה של ערוץ 14 היא עלייה כל הזמן.
אין ספק שערוץ 14, אתה יודע, אנחנו אנשים...
יפה.
אנשי אמת.
יפה.
עולה בשנה, שנה וחצי האחרונות. אבל עדיין רחוק...
לא, מכל השנים האחרונות.
עדיין רחוק, רחוק, רחוק מקשת. טוב, אבל בוא, עזוב את השטויות. בוא נדבר על הדברים הרציניים. ממש לפני שנכנסנו,
כן.
פורסם שמו של האיש שכבר שגור בפי כולם... ראש הסגל בלשכת ראש הממשלה, צחי ברוורמן, בעבר דובר עיריית נס ציונה ומנהל חלק...
מה אתה אומר, הוא שם שמו, לא הבנתי.
אז ככה, דובר ביומיים האחרונים על בכיר שעומד במוקד הפנייה החריגה לרמטכ"ל. הרי קצין בכיר שעובד, משרת בלשכת ראש הממשלה במזכירות הצבאית, פנה ואמר שמשכו מטלפון אחר של מישהי אחרת בלשכה, פרטים, בוא נגיד ככה, אישיים שקשורים אליו, והחזיק אותם צחי ברוורמן. אני אומר עוד פעם שהדברים יהיו ברורים, אף אחד לא טוען שנעשתה פעולת סחיטה, אבל עצם זה שהוא החזיק צחי ברוורמן,
החזיק
ראש הסגל, החזיק בפרטים, אתה יודע מה? התכתבויות, בוא נגיד ככה, התכתבויות, החזיק אותם אצלו, זה יכול היה לעורר חשד שמישהו מנסה לסחוט את הקצין הבכיר.
כלומר, יש התכתבויות, וזה עלול היה, זה עלול היה לעורר חשד אצל מישהו, כן?
אני,
אתם מבינים? אתם קולטים?
אתה מחזב אותי פעם אחת.
אתם קולטים על מה אנחנו מדברים?
רגע, תן לי להשלים.
קולטים או לא קולטים?
תן לי רגע להשלים.
נו.
אני אומר לך, ואני חוזר ואומר, אתה מאכזב אותי פעם אחר פעם. כי אני הייתי משוכנע שאחרי פרסום הפרשות, זה ארבע פרשות, שכחות השני עובר שמו של אותו בכיר, 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 המקורב מאוד מאוד לשרה נתניהו ולבנימין נתניהו בסדר הזה, הייתי בטוח שגם אצל ינון מגל, היא ראש סוכנות ינון ניוז והמוציא לאור, משהו יישבר, הוא יגיד, אתה יודע מה,
יסדק.
בוא, יסדק, כן. אתה יודע מה, אוקיי, יסדק ואחרי זה יישבר, כן. צודק, תיקון במקומו, כן. חשבתי, אתה יודע מה, יגיד, ישוע ברק עד כאן, באמת עד כאן, אני לא מוכן שבקודש הקודשים, בלשכת ראש הממשלה, יתנהל איש כזה, שיעשה דברים כאלה, ולא רק חדש, ולא רק שם דבר כרוך רק בחשדות, חלק מהמשטרה חוקרת, חלק מהשב"כ חוקר, עכשיו, צריכים גם להבהיר, מדובר בארבעה, ארבעה סיפורים שונים שהמכנה המשותף שלהם הוא אחד. אחרי כמה שעות של הלם, שסיפר עליהם גבי אשכנזי, וסיפר עליהם אייזנקוט ביום שישי באולפן שישי, לשכת ראש הממשלה וראש הממשלה יצאו מההלם, ומאז הם עסוקים, עסוקים כמעט אך ורק בדבר אחד, תאמינו לי, יותר עסוקים הזה מניהול המלחמה, באיך מסירים את האחריות מראש הממשלה למחדל החמור ביותר שקרה למדינת ישראל מאז השואה, 7 באוקטובר, ו... שולחים את האחריות הזאת, מעיפים את האחריות הזאת, דוחקים את האחריות הזאת, מה שתרצו, לעבר הצבא והשבק והאמן וכולם. כי נתניהו, איש עם תודעה היסטורית, בן של היסטוריון, שמאוד מאוד עסוק במה יכתבו עליו עוד 200-300 שנים, לא רוצה שיכתבו עליו בהיסטוריית המשפט היחיד, היה ראש ממשלה בטבח הגדול ביותר במדינת ישראל, ובכלל מזמן השואה. הוא לא רוצה את זה, הוא רוצה להרחיק את זה ממנו, ולכן הוא עסוק בזה בטירוף. צחי ברוורמן, שהוא ראש הסגל, וכאמור מאוד 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 כתוב, מנסה לתרגם את זה. עכשיו יש כל מיני פרשות, זה קודם כל המטרה. והפרשות הן שונות ושונות, יש עכשיו בדיקה על זה שביקשו את הפרוטוקולים, שהוא ביקש את הפרוטוקולים של, של נפתלי בנט, של יאיר לפיד, כמובן נתניהו, כדי להוכיח שהקודמים לנתניהו בשנה ורבע האומללה שהם כיהנו כאן, טענו שחמאס מורתע, יש כאן כל מיני ניסיונות, ראו אלי פלדשטיין, להפיל תיקים על הצבא ועסקת חטופים וכל הדברים האלה. קיצור, תביעות האצבע של הבכיר, קרי צחי ברוורמן, כאמור חשוד, וצריך גם למען ההגינות להגיד, הוא טוען שמדובר ברמה של שקרים, אבל תביעות האצבע שלו בכל הפרשות האלה, שהמגמה היא אחת, להרחיק את נתניהו בכל דרך מהכישלון האדיר של השבעה באוקטובר, שהוא חתום עליו, שהוא היה שם, שהוא היה אבי הקונספציה, זה כל הניסיון, זהו, ולכן... טוב. כמו שבכל השנים האלה היו כל מיני אידיוטים שימושיים שעשו כל מיני עבודות, חלק מהם הפכו אחרי זה לעדי מדינה, כנראה שיש עוד כאלה. בוקר טוב לך, אינון מגל. אינון מגל, עכשיו למי שלא ראה, חובש כיפה, כיפה לבנה, זו הכיפה שאתה הולך איתה בדרך כלל?
לא. יש לי, אני לא הולך עם כיפה קבועה. תשמע, סרי, באמת, כאילו, איך לא נמאס לכם, איך לא נמאס לכם, מהרמות השטויות שאתם מקשקשים ומבלבלים את המוח במשך שנים על בנימין נתניהו, הנה זה וקודש הקודשים, והנה וזה רק מוכיח, עשיתם את זה במסמך, בגריסת המסמכים, ועשיתם את זה בג'קוזי ובמעונות ובשמפניות ובזה ובגז ובקורונה ובצוללות, איך לא נמאס, איך לא נמאס לכם, איך לא נמאס לכם, איך אתה לא מרגיש מגוחך כשאתה פותח תוכנית בבוקר ואתה מדבר ברצינות, כן, על כל ההבלים והשטויות האלה. אני במקרה מכיר את אחת הפרשיות כבר חודשים ארוכים. מה זה אחת הפרשיות? כן, אחת הפרשיות הייתה כותרת בוויינט, חשיפה, יועצי נתניהו אספו על גלנט חומרים ממצלמת הבטחה. זו אחת הפרשיות מהארבע, נכון?
לא, לא חושב.
כן, 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 שיובל קרני פרסם ביום חמישי.
היה סיפור לשישה, לא יודע, בוויינט. לא רצו להכניס
עכשיו, את... עכשיו, המועד, חמישה ימים אחרי פרוץ המלחמה.
זה לא פרשה שנפתח.
הרקע לפי בכיר פוליטי, ניסיון של נתניהו ואנשיו להשפיל את גלנט. התקרית, גלנט התאמת באופן פיזי עם האבטח שאסר עליו להיכנס לישיבת קבינט. לוויינט נודע כי דובר ראש הממשלה יונתן אוריך צפה בתיעוד מתוך מצלמת אבטחה של משרד ראש הממשלה ושיתף אותו עם אחרים. רצו להשתמש בזה נגד גלנט או לאיים עליו. אוקיי,
אתה לוקח את המגוחכת שבפרשות ומנסה לעשות חזות הכל. לא,
סרי, תן לי לדבר, אבל תן לי לדבר.
יש פרוטוקולים שניסו לזייף.
חפרת חפור, תן לי עכשיו לדבר. תן לי עכשיו לדבר. אני מדבר על זאת, כי את זאת אני מכיר חודשים.
קשקוש.
ואני רואה את הכותרת שאספו על גלנט חומרים, מה היה? לא נתנו לעוזרים של גלנט להיכנס לישיבה, וגלנט התפוצץ על אחד המאבטחים ותקף אותו פיזית.
זה לא פרשה שנחקרת.
שנייה. זה אני מסביר, מראה לך כותרת בוויינט ביום חמישי לדעתי. כותרת,
אתה מגחכת, אתה מנסה לגחך את הכל.
פתאום אתה מקטין. לפני רגע הגדלת, עכשיו אתה מקטין.
אתה מנסה לגחך את כל הפרשות באמצעות לקיחת
סיפור. אבל עכשיו אני מדבר. והיות שאני מכיר את הפרשה הזאת, מדובר כמובן בקשקוש, אני מכיר את האירוע הזה, להפך. היה את התיעוד הזה חודשים ארוכים, ואנשי ראש הממשלה לא הפיצו אותו כדי לא להביך את גלנט. כדי לא להביך את גלנט, זאת האמת. למרות שגלנט התנהג בצורה מאוד לא, לא, איך נגיד, אני לא רוצה להגיד בהמית, אבל לא רוצה להגיד מופקרת, לא רוצה להגיד חוצפנית, לא רוצה להגיד חסרת שליטה, אבל תקף מאבטח, בגלל שלא נתנו לעוזרים שלו להיכנס. זאת האמת, על, על עוד סיפור שיצא כותרת ראשית בוויינט.
תתייחס לסיפורים האחרים.
אוקיי, עכשיו, לגבי הסיפורים האחרים, אין לי מושג מה זה על הקצין, אבל גם אתה כשאתה אומר, זה דבר שעלול היה להעלות חשד שמישהו מאיים על קצין.
מה יש לו להחזיק בתכתובות אינטימיות?
לא יודע,
מה יש לו? תכתובות אינטימיות של אנשים,
אבל אני לא יודע.
אתה מחזיק תכתובות אינטימיות של איתמר דרוקמן או של סאר פלסנר?
אתה יודע על איזה תכתובות מדובר?
אני יודע.
איזה תכתובות מדובר?
אני לא יכול לפרט. אני יודע.
איזה? מה?
תכתובות בוואטסאפ לא נעימות. אם אתה תחזיק.
לא נעימות עם מי?
אם אתה מחזיק.
מה, על איזה רקע?
אני לא רוצה לפרט.
על איזה רקע?
אני יודע ולא רוצה לפרט.
אבל מה, אישי? רקע אישי?
כן, בוודאי, לא רקע אידיאולוגי.
שלא עם מישהי כאילו?
לא רוצה להגיד שום דבר. אתה מחזיק תכתובות של אנשים שאתה עובד איתם?
לא יודע איך הגיעו אליו התכתובות. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני לא יודע על מה אתה מדבר. אני רק יודע שפרשת גריסת המסמכים בלבלתם לנו את המוח, ואף אחד לא גרס מסמכים. אתם גרסתם לנו את המוח. זה מה שהיה. אתם מבלבלים את המוח שלי.
יש חקירות, אחת מהן שקשור אליה אלי פלדשטיין. רגע, התחילה כחקירת שבק, אף אחד לא ידע שזה יגיע לשכת הממשלה, אף אחד לא יגיע שזה יגיע, אף אחד לא ידע שזה יגיע לקצין אלי פלדשטיין, אף אחד לא ידע שום דבר. התחילו חקירה כי ראו חומרים שמתפרסמים בבילד הגרמני, חומרים מעוותים שמשרתים את הנרטיב של נתניהו נגד עסקת חטופים. עזוב, דיברנו על זה, אתה טוען שבכלל זה העליל את נתניהו. החקירה הזאת הלכה והתקדמה, שבא, כן, נתון שום אג'נדה,
ברור,
כמו המשטרה.
ברור, שבק אין לו לא, שום אג'נדה, ברור.
אתה יודע מה,
ברור, אני חייב. ברור, שבק, אין לה שבק אג'נדה, אין לה אקדמיה אג'נדה, אין לה תקשורת אג'נדה, אין לה, לה, לה מתכל אג'נדה, לאף אחד אין אג'נדה, זה אנשים בלי אג'נדה. הם אנשים חיים פשוט בלי אג'נדה, זה אנשים ש... די, כמה תוכלו לנו תרס? כמה תוכלו לנו תרס? אתה פותח את התוכנית עם איזה כל מיני האשמות שאף אחד לא יודע מהם, כל מיני רמזים על שטויות כמו שאתם עושים כל השנים, ובסוף הוא ופרח, ונתניהו עולה ועולה ועולה ברייטינג, במנדטים, והרייטינג של ערוץ 14 עולה ועולה ועולה, ובום, פיצוץ גלקטי, ועוד פעם אתם מפסידים בבחירות, מה יהיה?
כתבת, כתבת, ותיזהר לא להשמיץ אותה, כי היא עובדת כאן, זה קצת יהיה בעייתי, אתה יודע.
אין לי בעיה.
שבק, שמאל, מטכ"ל, שמאל, דיפ סטייט, כותבת. כותבת באמת בכתבה נחמדה מאוד, טל שלב, דבר כזה. לפני 25 שנה, באוקטובר 1999, בנימין נתניהו התכונן עם עורכי דינו לחקירת משטרה בפרשת המדי, אחת הפרשות הפליליות הראשונות שנכרחו בשם המשפחה. לבדוק את הרקע של החוקרים, הוא כתב באנגלית בכתב ידו ברשתות למשמח שנתפס בהמשך על ידי חוקריו. מצא צייד, פוליטי בכוונתו, קטנוני מטבעו נכתב בהמשך. מאז במרוצת השנים, עד שמו של נתניהו נרשמו אלו תיקים, חשדות, חקירות, אבל השיטה לא השתנתה, כמו השיטה שאתם שומעים עכשיו מכאן, מינון מגל. רק השתכללה עם השכלולים של נתניהו בתקשורת המונים, בהנדסת תודעה. לחקור את הקוראים
מוכר. למה אתה מקריא לנו את זה?
עכשיו, למה?
אבל למה זה מגיע לנו?
כי כל...
למה זה מגיע לנו?
כי כחוט השני.
סרי, על מה שאתה מדבר, אין אפילו חקירה.
כי כחוט השני.
אין אפילו חקירה.
הטענותם.
על הסיפור עם ברוורמן, אין אפילו חקירה.
כחוט השני.
אתה סתם מקשקש.
כ מסע צייד, דיפ סטייט, חוקרים אותו לשווא, ואתה חוזר על אותן טענות, כמו, אני לא רוצה להגיד מה, כי אנחנו, כי אנחנו ביום ראשון, ואנחנו באווירה טובה, ואני רוצה להעליב אותך.
מה הסתיים?
מה הסתיים? הסתיים בזה שהוא נכנס באור שיניו מפרשת המדי, הוא יכול לעמוד ב...
אבל מה הסתיים?
שלושה כתבי אישום עכשיו.
נו, שמה?
אבל זה תמיד מסע צייד.
שהשוחות כבר זרקו אותו מהמדרגות.
כן, זרקו אותו. על העבירות שהוא עומד, אנשים הלכו לכמה שנים לבית סוהר.
ברור,
כמה שנים לבית סוהר. עכשיו,
על העבירות שהוא עומד. אבל הרבה אנשים שעל העבירות שהוא עומד, כל הטענות
נגד נתניהו כל השנים זה מסע צייד, מסע צלב, דיפ סטייט. השבק שמאלני, המשטרה השמאלנית, כולם רוצים להפיל את נתניהו.
תעזור לי, תעזור לי, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? באמת, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? בוא תגיד לי עוד פעם שהוא נתן כסף לחמאס, תשמיע לי את הסינק ליד המטוס, תגיד לי שהוא הצביע בעד ההתנתקות, מה אתם רוצים? מה אתם רוצים? אלוקים שישמור. בוקר יום ראשון, שבוע חדש, מתחיל עם פרשות עם ברוורמן, אין אפילו חקירת משטרה בעניין עם ברוורמן, אתה פשוט סתם מתשקש כל מיני שטויות, בשביל להחתים את נתניהו, שכל מה שיש לכם...
תגיד לי, זה נכון לשבש פרוטוקולים?
שנייה, אני מדבר כרגע...
לשבש פרוטוקולים, זה נכון?
מי שיבש פרוטוקולים?
לא שיבשו פרוטוקולים.
מי? מי שיבש?
יש עכשיו
איך חקירה. איך אפשר לשבש פרוטוקולים?
יש,
איך?
כי הקלטות, לא היו הקלטות. תקשיב, תקשיב, אל תערבב אותי. אל תערבב אותי. אל תערבב אותי, תראה.
אני מערבב אותך או אתה מערבב אותי?
בא נתניהו וטען בתגובה ראשונית, שקר כרגיל, כמו שהוא שיקר בעניין אלי פלדשטיין. ישר משקרים. מה פתאום חוקירות? מה פתאום לשבש? מה פתאום לשנות? כל הדיונים של הקבינט עם הקלטות נפח. אז אני אומר לך שהקלטות בתחילת המלחמה לא עבדו. נתניהו אמר, אנחנו מקליטים בלבד. הישיבות עברו לקריה, החלק הראשוני של הישיבות לא הוקלט. מה שמעמיד בחשד, בחשד כבד, אני אומר רק חשד, שיכול להיות שבגלל שלא היו הקלטות נפח, מישהו כן שינה פה ושינה שם כדי להסיר מנתניהו אחריות. כל הסיפורים טוב. האלה יש להם מחנה משותף סרי. אחד, להסיר מנתניהו
סרי,
אחריות.
סרי, אני רוצה להשמיע לך משהו. באמת, אתה חפרת חפור, חפרת חפור.
סרי, חפרת חפור.
עכשיו, תשמע, מה שאני רוצה שתגיב אליו, בסדר?
רגע, שנייה,
תודה,
שנייה,
תודה. שנייה, תקשיב,
לי,
תקשיב.
תן לי משהו אחר.
תקשיב, לא,
משהו
לא, אחר. אני רוצה להקשיב.
אני מאמר הימור שהוא מוקלט, זה יכול להיות ככה לשמש נגדי, ולהתאבר חמיים. אני אומר לכם, שלדעתי נתניהו לא יעז לפטר את יואב גלנט, כי הוא מפחד, הוא מתאב אותו, הוא מת שהוא ילך, הוא מת שיקרו לו, אני לא רוצה להגיד דברים הכי נוראים, אבל כל דבר שיזיז אותו מהמקום, אני חושב שהוא לא יעז.
הוא לא יעז, מה שהיה בליל גלנט,
חבל שלא הקשבת על התוכנית ביום חמישי, הפרוקסי שלך.
הוא לא יעז, הוא לא יעז.
אני ראיתי שהעלית את זה, תן לי להגיד,
מפחד.
אני העליתי.
הוא מפחד, אני מלחין את המילים שלך,
תן לי להלחין, תן לי.
אני רוצה להלחין מילים שלך.
אני אמרתי,
תרוויח מהקום כסף.
לפני שלושה חודשים, רואים גם את הזקן, זה היה בדיוק בתקופת ה-30, לפני שלושה חודשים, בחודש האחרון, תקשיב טוב מה אני אומר לך, אני בכל מקום אומר, בעקבות אמרתי גם, שיחות עם, בין היתר עם יואב גלנט וסביבתו, אני אומר בחודש האחרון, אמרתי זה בעשרות מקומות, כולל ביום הפיתורים ב-5 אצל רפי רשף, יש הקלטה. שראש הממשלה הולך לפטר את גלנט, שאלת העיתוי נשארה פתוחה בחודש האחרון. עכשיו, כשאני אמרתי את זה, הוא פחד, רעד, לא היה מסוגל לעשות, זה הכל נכון. חודשיים אחרי זה, היה מביא לגמור איתו לפטר, הוא רק חיכה לעיתוי. עכשיו, מתי נוצר העיתוי? היה את חוק המעונות, החליטו אגודת ישראל ללכת ביום רביעי על חוק המעונות, גם אם הוא לא יעבור, כדי להביך את נתניהו ולהביך את הליכוד ולגבות מהם חשבון. ואז נפל הפור והחליט לפטר.
סרי.
שאני אמרתי את זה, סרי. פחד, לחר מכן.
חפרת חפור, סרי, חפרת חפור, באמת.
סרי, חפרת חפור.
אתה באמת כאילו...
ינון השופרנון.
יפה, עכשיו תשמע, עכשיו תשמע.
טוב, טוב. כל פעם עכשיו מדבר, אני עושה את זה.
באמת.
ינון השופרנון.
טוב,
מעולה, מעולה. תראה, אני לפחות שופר של מנהיג, של אחד ממנהיגי העולם החזקים בעולם.
איזה חזקים בעולם.
אתה שמי, של מי אתה שופר? של גיא סודרי.
גיא סודרי, אוקיי.
אתה מבין? אתה מבין?
אתה יודע, מתי גיא סודרי ישמע את זה ויבין שאולי יתחיל לשלם לי משכורת, אולי יתחיל...
הוא לא צריך, תראה, אתה עושה את זה חינם. זה כמו אלה שבלי שהאיראנים משלמים להם, כותבים ביבי בוגד. אתה מבין?
בונה, זה סיפור.
כן.
זה סיפור, בונה, תקשיב, אתה העלית לי את זה, אתה יודע, אפרופו, אני חייב להשמיע את זה, אני חייב להשמיע את זה. אתמול התפרסם ברנו טגני המצוין, פרסם, אתה יודע, כל מיני דברים שאמר החלאה הידוע בשמו...
עוד פעם התחלנו עם החלאות.
החלאה, לא, הוא חלאה, אתה תסכים איתי, חלאת החלאות, בוגד, מוטי ממן, מוטי ממן תושב אשקלון, נעצר בחשד לריגול לטובת איראן.
No.
מוטי ממן נסע פעמיים לאיראן, התמקח על כסף כדי להביא דברים, הם רצו שהוא יחסל את נתניהו, ואחרי זה רצו שיחסל את גלנט, ואחרי זה רצו שיחסל את בנט, והוא התמקח.
No.
וכשהוא מגיע לכאן, החלאה הזה, תחשיב מה הוא אומר, מוטי ממן, אתה מבין? שהוא מגדיר את עצמו בכל הפייסבוק שלו כביביסט, תומך נתניהו, חולה על נתניהו, אומר בחקירה, מתוך חקירתו של החלאה הבוגדנית מוטי ממן, לשבק חשוב יותר לעצור אדם כמוני, שכל חייו תרם למדינה ולביטחון המדינה, במקום לעצור בוגדים כמו עמי הילון, כמו אהוד ברק, כמו בני גנץ, כמו אהוד אולמר, כי הם נמצאים בצד הנכון של המפה. הם, גם מבחינת העדה וגם מבחינת הפוליטיקה, הלבנים הרסו את המדינה, תבין, זה איש המחנה שלך. אתה מבין, על עמי איילון, עוד גבורה מאלוף, מפקד שייטת, עוד גבורה מהאי גרין, אהוד ברק, חייל המותר ביותר בצהל,
למה אתה מקריא ציוצים של בן כספית?
מוטי ממן, הבוגדני, אתה מבין, שאומר, למה עצרו אותי, שאני פעמיים נמצא באיראן, יושב שם, מתמקח איתה מיליון דולר, מקדמה כזאת, מקדמה אחרת, בשביל לבגוד ובשביל להביא okay. חומרים לאיראנים, אז אתה מדבר לי כאן, ביביסטים.
מה רצית להוכיח? מה רצית להוכיח? שמוטי ממן,
הזבזת
לנו עכשיו שלוש דקות מהחיים על מה?
חשוד.
מה היה? לאן אנחנו? מי יחזיר לי את השלוש דקות האלה?
חשוד בריגול חמור וממעריציו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מה לעשות? כפי שהוא מגדיר את עצמו.
כן, א', הוא יצא נגד ביבי ברשתות כמו שאתה יוצא.
ממש.
אותו דבר. ב', לגבי מה שהוא כתב על כל החבורת מסיתים הזאת, אולמרט ועמי איילון ואהוד ברק, הוא צודק. הוא צודק, כן. לא במובן של לקרוא להם בוגדים, אבל מה שהם עושים זה חמור מאוד, פוגעים בעם ישראל בזמן מלחמה.
אז אתה מצדיק את מוטי ממן,
מצדיק
את החשוד בבגידה מוטי ממן.
אינון מגל מצדיק את מוטי ממן המרגל.
יפה.
הוא צודק במובן שהחבורה הזאת והשבק מנרמל פה שיח, השבק מנרמל פה שיח מסית, שעלול להיגמר בפגיעה בראש הממשלה. תראה למשל מה כותב עוז אלמוג.
אגב, הוא צופה הדוק בערוץ 14, מוטי ממן.
טוב מאוד, אגב, לא רק הוא. עוז אלמוג...
ירד לכם צופה, הוא במרתפי השבק.
עוז אלמוג, בסדר, גם במרתפים, שמים להם ערוץ 14. עוז אלמוג כותב, כן, תומכי הממשלה, אל תגידו שלא הוזהרתם, פיקחו עיניים, אל תמשיכו למתוח את החבל, מנעו את הרצח הפוליטי הבא ואת התרסקותה של החברה הישראלית. אנחנו כפסע מאסון. הוא כבר מנרמל ומכשיר את הרצח, כן? שהוא אומר, מסתבר שהימין שוב לא למד דבר והחבל נמתח מחדש, רק שהפעם באופן אגרסיבי ומטורף עוד יותר ובנסיבות רגישות ונפיצות בהרבה. בעצם הוא נותן לגיטימציה לרצח רבין, כי אם הצד
לרבין?
כן, לרצח רבין. תקשיב מה הוא אומר. הוא אומר, כשאנשים חשים שהעולם נסגר עליהם, שכל מה שהם האמינו בו מתרסק, שהאורו הולך ומשתלט והמחאה כבר אינה מועילה, הם מגיבים בשני אפיקים, רובם נאטמים, ממתינים, מתפללים בלב שהעננה תעבור, מנתקים מגע, אבל יש גם מיעוט זעיר עם מבנה שיות מעורר שמאבד רסן, שפועל כאילו אין מחר, ואז הוא כאילו מכשיר את הרצח, אבל בעצם הוא נותן לגיטימציה לרצח רבין. עכשיו, השבק מנרמל את השיח הזה. אנחנו כל היום רואים פה הסתה כמו שהייתה לפני רצח רבין על סטרואידים, כן? שמובילים אותה, בין היתר, השמות שמוטי ממן נזכיר בפוסט שלו, שהשבק לא עושה עם זה שום דבר, ובסוף זה מגיע לכל מיני פוסטים ואמירות של אנשים שביבי בוגד, רוצח, לתלות אותו, קדאפי, רונן צור, כתב קדאפי, רונן צור, שמוזמן כל היום לאולפנים ברשת 12, בקשת 12, הוא יושב באולפנים, הוא קורא לנתניהו קדאפי, האנשים האלה מותר להם להגיד הכל, מותר להם לקלל, הכל לגיטימי, הכל לגיטימי. ומה יהיה אם ירצח תחו את נתניהו, הם גם יגידו שביבי השם, ועוז אלמוג אחד מאלה. עכשיו, השבק באמת מנרמל את האירוע הזה. זה אירוע חמור מאוד. זה מה שאני רוצה להגיד. הרי הכל אצלכם, כן, זה בהנדסת תודעה. תראו, קרה מה שקרה באמסטרדם, כן? ראינו את הפוגרום שעשו ביהודים שם, בישראלים, ממכבי תל אביב, אוהדים של מכבי תל אביב. עכשיו, אתם יודעים, כשחזקאלי עשה את הסדרות שלו והזהיר של מה שקורה עם האסלאם הקיצוני באירופה, אתם זוכרים מה הם עשו לו? אתם זוכרים איזה כותרות? אני אתן לכם דוגמאות. למשל, צבי חזקאלי הוא בדיחה. כותב רוגל אלפר בעיתון הארץ.
אוי, די, רוגל אלפר, נו, בחייך, תראה איזה דוגמאות. הוא מביא לכם דוגמה של כתב, אתה יודע מה, 98% מהציבור לא מסכים עם הדעות, שלא כתב מוכשר, אבל בוא,
אתה יודע מה, לא רוגל אלפר, מורן שריר, עוד אחד בארץ. צבי חזקאלי מאשרר את הפחדים הגזעניים של הצופים, כן? הציג תמונה שטחית של המוסלמים כאנשים אלימים וכפויי טובה כלפי המדינה שקיבלה אותם. אלה היו הביקורות על יחזקאלי בזמנו.
שקר, שקר, תקשיב. אתה יכול באמת לקחת לי שניים ולהכליל את כולם. כולם מודאגים מעליית האסלאם במדינות אירופה. אתה יודע מה? לא צריך להיות באמת איזה מישהו שאיזה פרשן מדיני צבאי או לא יודע מה. סע לצרפת, סע ללונדון, סע לבלגיה, סע למלמו. תראה את הדברים האלה בעיניים. מי לא מדבר על זה? יש המפלגות ימין שעולות.
מי לא מדבר על זה?
יש המפלגות וחושש מזה.
ראית את הכותרות שכתבו פה?
מזה. עזוב אותך, לקחת שני אנשים, לא מקבל את דעתם, כולם חששו מזה, כולם מדברים על זה, כולם מדברים על זה, אגב, לא רק צביקה יחזקאלי עשה, אל תיתן לו, תקזור לו, תקשור לו כל כך בכתרים, תקטור לו כתרים, עשו איזה כמעט,
תקטור לו קשרים,
עשו איזה כמעט בכל ערוץ, פרסמו
כל ערוץ,
בכל מקום,
איפה כל ערוץ,
אתה יודע, אני מזכיר לך מה היה
בקשת,
אני מזכיר לך מה היה באירוויזיון, 1,000 כתבות לפני האירוויזיון האחרון, למשל במלמו, 1,000 כתבות לפני האירוויזיון האחרון, על 20-30% מהאוכלוסייה המוסלמית, על ההפגנות שאימו, על האיומים לפגוע בישראלים. מה אתה מבלבל את המוח? זה דבר שמדברים עליו תדיר, זה דבר
אתם גם התנגדתם לאוסלו,
זה דבר שגרם לזה שמפלגות ימין, עוד פעם, אין לו תשובות, אוסלו, אין לו תשובות, אוסלו, מדברים על זה, חוששים מזה, זה מתהפך על אירופה,
ברור, אתם אמרתם, אתם הזהרתם, קשת הזהירה, קשת הזהירה.
קשת ב-1,500 כתבות, 1,500
כתבות
על השתלטות האסלאם, אוהד חמו ואחרים.
בטח, ברור, ברור.
נסעו לאירופה.
ברור.
תיארו את הסכנות. כן. תיארו את האיומים.
הם גם אמרו את הסכנות, הסכנות בהתנתקות, מזה שנצא מעזה.
ארבע פעמים הצביע האלים שלך, האלוהים שלך, בעד ההתנתקות.
נמשיך, נמשיך בעשר, חברים. נמשיך בעשר. עד אז תחליף כיפיים.
בעד ההתנתקות.
תעבור למשהו ייצוגי.
התנתקות, אבל מה לעשות
שמשתמך
בהתנתקות, זה
הבוס
שלך.
יאללה, תן לי דיווחי תנועה.
אנחנו רוצים עכשיו להגיד שלום למרב לשם גונן, אמא של רומי שחטופה כבר 401 יום בעזה. שלום.
בוקר אור.
שלום.
ואתמול בעצרת המרכזית בתל אביב, עומדות שם האימהות של החטופים ושרות. את יכולה לספר מה היה אתמול בערב?
וואו, היה ערב ממש
מטלטל.
שבוע שעבר התחילה מחאת, זה לא נקרא מחאת האימהות, זה נקרא משמרת 101, זה בדיוק מה שזה. אימהות בלבן שמגיעות ויושבות, שותקות, בלי שום סממן אחר, שתיקה של כאב. אנחנו 401 יום, באמת הופכות את העולם כדי שהם יחזרו, כדי שיחזירו אותם, סליחה, זה צריכה להיות הטרמינולוגיה. ואתמול באמת עלינו לבמה ושרנו את בו אימא.
תגידי, ומה עושה לכם ידיעה כמו הידיעה שפורסמה אתמול שקטר מודיעה, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אולי איזה מניפולציה או כזו או אחרת, אבל היא מודיעה שהיא מסירה ידיה מתיווך בין ישראל לחמאס בכל מה שקשור לעסקת חטופים ובכלל סיום המלחמה.
אין לי מושג, אתה יודע, כי יש כל כך הרבה הודעות שהן הודעות בלון והודעות אחרות שמכוונות ל... עד שלא יהיו פעולות ממשיות של דברים, אני לא יודעת להגיד. חוץ שאני נושאת את עיניי למי שאחראית מבחינתי, שזה ממשלת ישראל. אם קטר, אם ממשלת ישראל חושבת שקטר צריכה להיות במסע ומתן, ממשלת ישראל תשאיר אותה. ממשלת ישראל הבטיחה להחזיר את הבת שלי, וזה מה שאני מצפה שיקרה את הבת שלי ואת יותר מהחטופים.
כן, אבל...
זה אחריות שלה.
לאור המצב שבו אנחנו רואים שחמאס בעצם לא מתפשר לאורך כל הדרך, וקטר בעצם משתפת איתו פעולה, אולי הדרישה בכלל כל השנה האחרונה הייתה צריכה, והלחץ היה צריך להיות על קטר לצורך העניין, ולא על ממשלת ישראל?
אני לא יודעת, קטר היא לא המדינה שלי, אני גדלתי את הילדים שלי ואני אזרחית במדינת ישראל, מי שצריכה ללחות על קטר זאת מדינת ישראל, אם היא חושבת שקטר היא הכתובת. אנחנו בו, אתה ואני, לא יושבים, אף אחד מאיתנו לא יושב בתוך החדר המסע ומתן. לי יש אחריות על הבת שלי, למדינת ישראל יש אחריות עליי, על הבת שלי ועל יתר האזרחים. קטר אין לה שום מחויבות כלפיי כמרב לשם גונן. אחריות מדינת ישראל למצוא את הדרך לקטר, ללחות על קטר, זה לא עבודה שלי. בכלל, כל העובדה ששולחים אותנו, כדי שאנחנו נלחץ החוצה על מדינה, זה פשוט לא העניין. ואני גם, סליחה שאני אומרת, חמאס לא היה מוכן להתגמש, זה לא נכון, עובדתית ביולי הגישו לו מסמך שהוא אפילו אישר, ומשום הממשלת ישראל הייתה כל כך בדדמה שהחליטה לשנות את התנאים. אז בואו נהיה רגע גם אמיתיים עם הנתונים. וזה נכון. לחמאס יש דרישה אחת, ואני חושבת שמדינת ישראל אמורה להיות מדינה מאוד חזקה במקום שבו היא נמצאת, ולהחליט מה יותר חשוב לה, האם הערכים שמנחים אותנו כל השנים, או שאנחנו מאבדים את הערכים האלה. ומה שחשוב יותר זה להמשיך להיות, לא יודעת מה אפילו, אבל להמשיך להילחם במלחמה שלפי כל הסימונים היא תימשך עוד שנים מרובות, או אני לא יודעת. אני באמת, אני רוצה להגיד לכם שזה בוקר מאוד מתסכל. אני מאוד מתסכלת, אני גם מאוד מתסכלת מהציור החד-כיווני של התקשורת, את מה שקרה אתמול באמת ביום ה-400, שמה שבחורים להדגיש זה את האש שמישהו הדליק בבגין. זה לא מדינת ישראל, זה לא עם ישראל, זה לא משפחות החטופים. משפחות החטופים היו להם הצהרה של בגין, הצהרה מאוד מאוד מכבדת, ועצרת בכיכר.
העצרת הזאת, א', אני עד עכשיו לא שמעתי שמישהו הדליק, לא יודע על מה את מדברת.
לא מכירים את זה מרב.
אבל...
טוב מאוד, אז בכלל לא היה, אתה רואה אפילו אני שלא הייתי שם, אפילו אין לי מושג.
לא, מה שכן ראיתי, זה איזשהו נאום של, איך קוראים לו, אשכנזי, השחקן.
ליאור אשכנזי.
ליאור אשכנזי, זו העצרת שאת מדברת עליה?
הוא
מנחה
את העצרות האלה כבר.
זו העצרת הזאת?
זה לא נאום, הוא רק מנחה אותה.
לא, אז אני שמעתי איזה נאום פתיחה שלו.
אינון, אני הזמנתי אותך לבוא אלינו, ואני ממש הייתי רוצה שתגיע לאחת העצרות.
בסדר, לי יש קצת בעיה כי אני עובד בערבים, אז זה קצת קשה לי.
כן, אבל תגיע ביום חמישי, אתה לא עובד, אתה יכול ללכת ביום חמישי.
בסדר, תקבע לי את הלוז.
אני קובע לך את הלוז ביום חמישי, תקחי אותו. יש לו, רגע, מירב, אני חייב להגיד לך, מירב.
רגע, שנייה, אני באמת
שאלה. רגע, יש, אתם חייבים להזמין אותו.
אבל אני לא הסיפור.
כי הוא כל חשוב במחנה של נתניהו, ורצוי שהלחץ גם יופנה אליו.
אוקיי.
אני לא חושבת שצריך ללחוץ על אף אחד, אני חושבת שצריך להגיע
לפחות.
מאוד מאוד מכבד בין כל הצדדים, שכל צד יראה את הקושי, את הכאב של הצד השני. לא צריך להיות פה לחץ.
אני לא חושב שיש מחלוקת על הכאב. אני לא חושב שיש מחלוקת על הכאב.
אני חושבת שאין שיח על הכאב, יש תקיפה מאוד של צד אחד את הצד השני, כאילו באמת
אז, אז אפרופו הדברים האלה, זה פה. מה שרציתי להגיד, ששמעתי את ליאור אשכנזי, זה היה נאום כמו של קפלן, נגד הממשלה, נגד הפקרה, נגד לא אכפת להם, נגד פיטורי גלנט, כל, הכל היה כאילו איזה ממבו ג'מבו, של כאילו לא היה שום הבדל בין הצרט של כיכר החטופים, לבין קפלן בתקופה של הרפורמה המשפטית, אותו דבר.
אני לא ממש יודעת למה אתה מתכוון, כי ברפורמה המשפטית גם לא הייתי, ואני רק אומרת שלגבי הפקרה, אני לא יודעת מה אתה מרגיש. 400 יום, 401 יום שהבת שלי שם, אתה מרגיש שממשלת ישראל, מדינת ישראל, נלחמת עליה?
אני חושב שהיא שולחת הרבה מאוד חיילים להילחם עליה, כן?
אני, אבל חיילים זה לא מספיק, חיילים זה נהדר, זה, אתה יודע מה זה עוד יותר מטריד אותי, ששולחים רק חיילים להילחם ומשאירים את החיילים לבד בקרב, משאירים אותם לבד כאילו הם יכולים להביא את החטופים כאשר הם לא יכולים, מה שיכול להביא זה הסכם וזה ברור לכולנו. לא יכול להיות שמדינה תשתמש רק בכוח אחד שיש לו.
באמת בהסכם, שוחררו מעל 100 חטופים.
אני אומרת את זה מהיום הראשון. מדינה כמו מדינת ישראל, יש לה המון כוחות.
כן, רק שהתנאים, התנאים,
לא משתמשת.
התנאים של חמאס,
שקבענו,
הם בעצם לחזור לשישה באוקטובר.
לא נכון, כי זה, החמאס לא נראה כמו השישה באוקטובר,
חד משמעית.
אז זה לא נראה כמו השישה באוקטובר.
100%.
זה לא נכון, אינון.
נכון.
מה שהחמאס אומר זה נכון, תיסוגו. אבל הרי לנקות שם את עזה ייקח לנו שנים. אינון, אבל זה כרגע על, על, על חיים של אנשים. וכן, אני רוצה להגיד לך, היום זה מתחיל להדאיג אותי. אני מתחילה להרגיש שלא רואים אותי. אתה יודע שראש הממשלה, אני מנסה להיפגש איתו בתור משפחה. יש לי זכות להיפגש איתו פעם במיליון שנה, נכון?
לא פגשת אותו?
הפעם האחרונה שפגשתי אותו זה היה במרץ. ויש משפחות שהוא פוגש אותם כמעט כל חודש. אז אני מצטערת להגיד, אני משפחה של חטופים, יש רק 80 משפחות בערך. אפשר לפגוש אותי יותר מפעם בשנה.
תגידי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
זה נראה לי לא תקין.
רוצה לשאול אותך שאלה. ברשת מתחרה פורסם הבוקר שמספר משפחות טוענים בחשש שנתניהו ימתין עם עסקה עד לכניסתו של דונלד טראמפ לתפקיד הנשיא, שזה משהו כמו עוד חודשיים ויותר, כדי לתת לו את הקרדיט על, על העסקה וכדי באמת להדיר אותו. מה, זה משהו
נו,
ש...
אז טענו. רגע, מישהו טען.
אני רוצה לשמוע את מירב, לא אותך. עזוב, אתה...
אבל מה הבסיס של זה?
איזה, על איזה בסיס זה נאמר?
אם הם אמרו את זה, אם הם אמרו את זה, זה חשש, תחבא את החשש שלהם.
אם הם אמרו זה חשש, אוקיי.
מירב, את יכולה להתייחס לזה? זה באמת דבר שאתם...
אני ממש, תקשיב, אני האדם הכי, הכי לא פוליטי שיש, אני האדם הכי נקי שיש, אני רוצה להאמין שלא יכול להיות שיהיה דבר כזה שמישהו מתעסק בחיים של בן אדם, רק בשביל לתת קרדיט.
מירב, נתניהו לא מתכוון להפסיק את המלחמה, לא בשלטון הזה, בממשל הזה, ולא בממשל של טראמפ. הוא לא מתכוון לוותר על ציר פילדלפי, והוא לא מתכוון להפסיק את המלחמה, והוא לא מתכוון לצאת מעזה. מה זה קשור לטראמפ?
אז את מבינה מה זה אומר, מה זה אומר במשתמע על החטופים?
מה אתה אומר לי בעצם? אתה אומר שהבת שלי לא תצא משם?
אני אומר שחמאס יקנה.
איך חמאס יקנה? אינון, חמאס לא מערבי כמוך וכמוני. הוא מעדיף למות, הוא מעדיף לרצוח אותם, אינון. אני מתפלא שאתה אומר את זה.
הוא אומר את זה, הוא אומר את זה כל הזמן.
למה, יאסר ערפאת לא נכנע בלבנון?
יאסר ערפאת זה לא אותו... איך אתה משווה ביניהם בכלל? איך אתה משווה בין מה שקרה בלבנון למה שקורה כרגע בעזה? בעזה אין מקום מפלט, אין לאן לברוח. הם נולדו לתוך מלחמת דת. יאסר ערפאת לא היה במלחמת דת. זה הבדל אדיר, זה הבדל שמיים וארץ. לוחמי דת מוכנים למות עבור הדברים שהם מאמינים בהם. גם אם הדברים שהם מאמינים בהם הם מפלצתיים עבורנו. אבל אנחנו, זה לא הם. אנחנו לא אמורים להתנהג כמוהם. מלחמת דת זה משהו אחר לחלוטין, והם מוכנים למות וראינו את זה.
וארגון טרור זה משהו אחר ממדינה כמונו, ריבונית.
הם לא מערבים כמונו. איך אנחנו יכולים לחשוב שמישהו מהם יצא עם דגל לבן החוצה ויקנה? אמן שזה היה ככה.
אז את רוצה שנתניהו יקבל את התכתיבים שלהם ויצא מהרצועה ויוותר על פילדלפי ויוותר על הפרימטר?
לא, אתה מציג את זה לא טוב. אתה מציג את זה לא טוב.
זאת האמת.
לא, זה לא אמת. האמת היא שמדינת ישראל היום הרבה יותר חזקה ממה שהייתה בשבעה באוקטובר. אני רוצה שמדינת ישראל תתנהג כמו מדינה חזקה ותשמור עלינו. וזה אומר שהערכים שלנו חייבים להישמר. וכמו שנאמר כבר על ידי כל מערכת הביטחון, ציר פילדלפי לא כזה חשוב, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה כי אני אימא. אני אומרת כאימא, המלחמה שלנו צריכה להיות על הערכים שלנו. ואני מרגישה שהערכים שלנו עובדים. ועל זה אני נלחמת. הערכים שלנו הם אהבת האדם, הם קדושת החיים, הם ערכים של ערבות הדדית. איך יכול להיות שיותר חשוב להחזיק איזשהו שטח אדמה מאשר להחזיר את האזרחים של מדינת ישראל הביתה? שהם לא צעדו לשם בטעות.
מרב,
הם נחטפו.
את אומרת שבנקודת הזמן הזאת, באמת אני חושב שתפרטי, בנקודת הזמן הזאת את מיואשת יותר מתמיד, את אומרת שאת מרגישה היום בנקודת
הזמן. אני לא מיואשת יותר מתמיד, אני כועסת.
כועסת, ואת אומרת שגם את מרגישה יותר מתמיד שמה, שלא רואים אותך, מה אמרת?
אני מרגישה, אני חוששת שהדברים שנאמר, אני עד היום לא האמנתי לדברים שנאמרים, אבל אני מתחילה להרגיש
שמה?
שהדלתות סוגרות מכל הכיוונים, שיש למישהו אינטרס לא להחזיר אותם. כי זה משרת מישהו. עכשיו תגידו לי,
אינטרס לא להחזיר אותם?
אני ממש, ממש ככה אני מרגישה, וזה מדאיג אותי.
מה האינטרס לא להחזיר אותם?
אני לא יודעת, יקיריי. אני לא יודעת. אני יודעת שהבת שלי לא כאן, ומעדיפים כרגע מישהו מעדיף להמשיך להילחם באיזושהי מלחמה שהיא כבר לא... אני חשבתי שחלק מהזמן המלחמה היא מאוד ראויה, שתדעו לכם, אבל לא עוד.
לא, את גם, את יודעת, נמנעת מההליכה להפגנות במשך חודשים, והיית מאוד מאוד מתונה וממלכתית, ובאמת, באמת, הדבר יכול אפשר להגיד עלייך, אם את אומרת, אם את אומרת הבוקר שאת מרגישה, שאת מתחיל לקנן בחשד, שלא רוצים להחזיר אותם, זה טקסטים שלא שמעתי ממך.
חד משמעית, זה חד משמעית מה שאני מרגישה הבוקר, וזה מאוד מדאיג אותי, ואני רוצה שאתם תשימו לב גם כן, שניכם, שימו לב גם איך הטקסטים ביניכם, איך השיח ביניכם תורם או לא תורם לנו כדי להחזיר את החטופים. כי אני מרגישה שהוויכוחים לפעמים שהם מתנגחים, הם לא מאפשרים לכל צד להגיע לאיזשהו מקום אמצעי שבו אנחנו מבינים שהערכים שלנו יותר חשובים מהכל.
מרב לשם גונן, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה.
תודה לכם.
אתה מבין מה אני אומר לך? תפסיק.
לא, מה אני אפסיק?
תפסיק עם ההתנצחויות האלה, תן לי פרסומות.
אתה יודע, שלחו לי כאן, הפציצו אותי ממש, בכל מיני כתבות שנעשו בערוצים 12.
ערוצי התבלה.
15, כן, על האיום, על ההשתלטות המוסלמית, אז יש לי כאן סדרה של 5 כתבות, מ-2016 של אוהד חמו, בלגיה, צרפת, מדבר על המעוזי דאש בבריסל, על המוסלמים, הצעירים המוסלמים, שגויסו שם ויצאו להילחם בסוריה. בקיצור, עשו, אתם לא שלחתם אף אחד. אתם לא שלחתם אף אחד.
אתם גם אמרתם שהקראה, שטראמפ ינצח, שטראמפ ינצח.
בקיצור,
תגיד, היית במעל הגבורה בירושלים?
לא, לא הייתי.
למה לא היית?
כי לא, כמו שאתה לא היית אצל מרב לשם גונן.
אז למה לא, למה? אתה רוצה שאני אקבע לך בלוז?
אקבע לי בלוז, אקבע לי בלוז.
למה, למה?
בשמחה ובכבוד לכל מקום שיעזור לשחרר את החטופים. כי אתה יודע מה? מה שאמרה לך מרב לשם גונן, לאט לאט מתגנב החשש הגדול שהחטופים... לצערנו הרב, חלק גדול מהם לא יחזרו, נכנסים לחורף, אתה מתבדח, אתה מצחקק, אבל אתה יודע מה, בוא תחשוב שאחד מהילדים שלנו היו שם, את המדינה היינו
הופכים. מה אתה מציע?
אני מציע לסיים את המלחמה, לסיים את המלחמה, לצאת מעזה ולקבל את החטופים, זה מה שאני מציע עכשיו.
ושחמאס יצא וישתקל.
בוא, עזוב. בשנת 2002 ישראל נכנסה למבצע חומת מגן ביהודה ושומרון, מאז עד הלילה, כן? נכנסים, יוצאים, נכנסים, יוצאים, זה מה צריכים לעשות בעזה, ולתיים תחזיר את החטופים. תחכה לטראמפ עוד חודשיים, לא תחזיר חטוף אחד.
לא, 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 ההסכם הוא שאי אפשר להיכנס.
לא, יש שום הסכם, תצמוך עליהם שהם יפרו את ההסכם.
אבל זה מה שהם דורשים, אז אין הסכם.
תצמוך עליהם שהם יפרו את ההסכם, וברגע שהם יפרו את ההסכם,
אבל הם לא יוציאו את כל החטופים.
ולצאת.
מה אתה חושב שהם טיפשים? הם לא טיפשים.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי. 103 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל וברק סרי.
הסכמנו בינינו שבאמת במדינות האסלאם, במדינות אירופה, האסלאם מתחזק, מאיים, די לכל אחד מאיתנו לנסוע. לא, אבל אני רוצה לחזור לסיפור של אמסטרדם, אבל אני חוזר בדרך הזו. אבל על דבר אחד שקשור אלינו, בוא נדבר. ביום אחרי הפוגרום, הלינץ', באמת המעשים הקשים שנעשו באוהדי מכבי תל אביב, פורסם המשרד התפוצות, עלה לרשת מכתב שלהם. מכתב שבו הם טוענים שהיה מידע, מידע קונקרטי על זה שהולכים לעשות לינץ', להקות, לעשות כל מיני פרובוקציות נגד ישראלים, יהודים, סביב המשחק של מכבי תל אביב נגד אמסטרדם. ולהלן העובדות, ביום חמישי ב-19:00 שעון ישראל, 6:30 לפני תחילת הפוגרום, מתקבל מידע ודאי על פרעות אלימות נגד יהודים וישראלים. על ידי משרד התפוצות בראשות השר שיקלי, עמיחי שיקלי. המידע עולה בעברית לאתר משרד התפוצות, העזרה אינה מעוברת לישראלים וליהודים באמסטרדם, העזרה אינה מעוברת להנהלת מכבי תל אביב, שאולי יכלה לעשות בזה שימוש, להזיר את האוהדים וכו' וכו'. המידע גם אינו מגיע ממקורות מסווגים, לכן אין שום חשש לשריפת מקורות. ככה המידע עולה, נזרק שם בעברית לאתר של משרד התפוצות המעולל, והשורה התחתונה מחצות שעון אמסטרדם ועד 3:00 מתרחש פוגרום בעשרות מוקדים ברחבי אמסטרדם. אף גורם רשמי ישראלי לא מדבר במשך שעות, לא מנחה, לא אומר. עשרות ומאות אוהדי מכבי תל אביב מוקים, נזרקים שם לנהר, מושפלים, באמת מכות קשות מאוד. ונשאלת השאלה, למה השר שיקלי ומשרדו לא הזהירו את מכבי תל אביב, את האוהדים, את הישראלים, את היהודים, מפני הלינץ'? כי כאמור המידע היה מצוי בידיהם. ואתה יודע, אני חושב שאולי זה בגלל שהשר שיקלי עסוק בכל מיני רעיונות בערוץ 14.
למה עוד פעם אתה מקריא ציוצים של בן כספית?
לא,
אתה פשוט נהיית טוקי של בן כספית. אתה פשוט מקריא ציוצים של בן כספית. מה יהיה?
אתה מקשקש קשקושים, כשאין לך מה להגיד, אתה הולך לכל מיני מקומות מקושקשים. ואני אומר עוד פעם, כנראה שמה שהיה לשיקלי לעשות לא יעזור לך.
נכון, שיקלי אשם.
זה ללכת...
שיקלי אשם.
שיקלי, לשיקלי היה מידע. נכון. בשביל מה המשרד שלו קיים? ריבון העולמים, בשביל מה המשרד שלו המטופש הזה קיים? חתכו את משרד החוץ לכל מיני משרדים, נתנו להם משרדים, נתנו להם תקציבים, נתנו להם כספים. הוא טס כל היום לבקר כל מיני מנהיגים של הימין פה והימין שם, ורץ לערוץ 14. למה? אם המידע הזה של אנשי משרד, משרד התפוצות בראשותו היה, לא עשו עם זה שום דבר.
אותה אישה בעצמך אמרת שהוציאו הודעה.
אני משאיר, הוציאו הודעה בעברית. בעברית, מה זה עזר? אף אחד מסכני, מאוהדי מכבי תל אביב לא ידע עליהם. אף אחד מהישראלים שהסתובבו, אלפי הישראלים שהסתובבו באמסטרדם לא ידע עליהם. אף אחד מהיהודים לא ידע על זה. שום דבר.
העלו בעברית. שהתקשרו לתיירים באופן אישי.
לא, יעבירו למכבי תל אביב. יעבירו את זה לגורמים
באמסטרדם. אתה כבר עשית חקירה, אתה כבר יודע למי אמרו, למי לא אמרו.
עדיין זה עומד באוויר, לא ניתנה הוכחה.
זה כמו בשעה הקודמת, שאתה כבר יודע.
שאמר שקיבל הודעה.
סרי, אתה חופר, נו, באמת. אתה חופר, חפרת חפור.
בוא נדבר, אני רוצה אבל לשמוע, לספר עוד אחד. גד אייזנקוט תתראיין ביום שישי לאולפן שישי. אתה לא ראית את זה, נכון?
נראה לך שאני בערב שבת קודש אני רואה טלוויזיה.
לא, במוצאי שבת. במוצאי שבת?
במוצאי שבת אני עובד.
יפה, אז הנה, אז למען ינון מגד ולמען סופנו הדתיים שלא צפו בגד אייזנקוט ביום שישי, בוא נשמע דברים שהוא אומר
למשרד התפוצות, הנה, למשרד התפוצות אין סמכות להפיץ מידע או עזרה לציבור. הוא מעביר את זה לגורמים הביטחוניים.
למי הוא העביר? לאתר שלו.
הוא מעביר את זה לגורמים
הביטחוניים. הוא לא העביר את זה לשום גורם. אף גורם לא אמר שהוא קיבל ממשרד התפוצות. ודאי
שהעביר.
אף גורם לא אמר. למוסד.
בוודאי, העביר לגורמים הביטחוניים.
למה אף אחד לא ידע?
שוב אתה מקשקש.
למה אף אחד לא ידע? למה הם הלכו? לא רוצה להגיד קצון לטבח, כי זה קשה מדי. אבל קצון למכות קשות. בכל מיני מוקדים באמסטרדם, אף אחד לא יודע.
שוב קשקשת.
קיבל הודעה עכשיו
משיקלי. מי שצריך להוציא.
קיבל עכשיו הודעה משיקלי, שכל מה שהוא עושה זה רץ לערוץ 14 ומטייל בעולם, אלוהים יודע מה הוא עושה שם. אבל עזוב.
שוב קשקשת. באמת שוב, הוא העביר את זה. אז בסמכות שלו להעביר.
למה זה לא עשו עם זה כלום?
אז תשאל אותם למה הם לא עשו עם זה כלום.
הדבר היחיד שעשו אלו,
בעברית,
כמה אתה מקשקש?
יאללה, באמת.
בוא נשמע את גד אייזנקוט באולפן שישי.
יאללה, בבקשה. בוא נשמע, יאללה.
חד משמעית, השיקול הפוליטי וההבנה שלו שאם הוא משחרר מחבלים בתמורה לחטופים, ואם צהל נסוג כמו שהוא דרש במתווה שלו, זה מביא להתפרקות הקואליציה והשותפות שלו עם בן גביר וסמוטריץ'.
גד אייזנקוט, רב אלוף במילואים גד אייזנקוט.
רב אלוף במילואים.
רמטכ"ל.
בחר גולני לשעבר.
תפסיק לזלזל.
די, די, כל הזמן.
תפסיק לזלזל.
עכשיו אתה מתחיל. רב אלוף במילואים גד אייזנקוט. די, נו.
תפסיק לבוז.
הנדסת התודעה שלכם.
תפסיק לבוז לכולם. תפסיק, נו.
לא, אתם לא בזים. לא, אתה לא בז.
רמטכ"ל לשעבר.
אתה לא כל היום חופר על נתניהו. לפני רגע באת אבל מה עשית לשיקלי?
אני ציינתי עובדה, אני ציינתי שזה
לא באסת לשיקלי, שהוא מתראיין לערוץ 14.
רגע, תן לי, אומר כאן הרמטכ"ל לשעבר, אב שקול, אדם שפי וליבו שביב, גם היריבים שלו יגידו את זה, גם אנשים שאתה יודע מה, לא יודע, לא נמנים על אוהדיו או חבריו, אדם ישר, אדם שאני אומר לך שרוב הציבור, גם כאלה שלא נמנים על מצביעי מפלגת
שאמר שגל, שהבא להורגך השכם להורגו זו סתם סיסמה,
אז,
וניצחון
אומר,
מוחלט זה קשקוש.
האדם הזה בא ואומר את מה שמרב לשם, שמעתם אותה לפני חצי שעה כאן ברעיון, אומרת נתניהו לא רוצה לשחרר את החטופים, אומר רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, כי הוא מפחד שהממשלה שלו תיפול. הוא אומר, מופז אומר, אלופים
מופז, אלופים שנתן מחיינים, זה שגאה בהתנתקות, אותו מופז?
הרמטכ"ל הנוכחי אומר את זה כמעט במילותיו, שר הביטחון המפוטר בקומבינה, שר הביטחון המפוטר בקומבינה, כדי להכשיר את חוק הגיוס,
אנחנו ב-10-11 דקות.
רגע, אומר את זה, כולם אומרים את זה, אבל אינו נגחך את זה. לא יפה, לא יפה. אתה יודע, באמת, אני אומר, לא מכובד.
אבל זה שהוא אומר שנתניהו משיקולים פוליטיים לא משחרר, זה כן יפה.
הוא היה שם, הוא היה שם.
טוב, תודה.
הוא אומר שאפשר לסיים את המלחמה, אפשר לצאת מרצועת עזה ולהחזיר את החטופים.
תודה.
כי עוד חודשיים יהיה מאוחר. אינו, עוד חודשיים יהיה מאוחר. ליבך גס בזה.
כן, אבל
ליבך גס בזה. ליבך גס בעובדה שעוד חודשיים יהיה מאוחר. אנחנו הולכים גם לחורף.
מה קורה פה? אני משתקי. מה זה הדבר הזה? זה רדיו, סרי, זה רדיו. אי אפשר לשמוע אותך. אי אפשר לשמוע אותך, אתה חופר.
תגיד, תגיד.
די. זה
עוד פעם את ה...
סרי, אי אפשר לשמוע אותך.
אתה רוצה עוד פעם את השופרנון.
זה לא נעים. זה לא נעים. בסדר? זה לא נעים. עם כל הכבוד, אתה מזלזל בשיקלי, מזלזל בנתניהו, מזלזל בכל מי שחושב אחרת ממך. גדי אייזנקוט, אתה משמיע אותו שהוא טוען שלנתניהו יש שיקולים פוליטיים בזה שהוא לא משחרר את החטופים. וכשאני מגחיך את הטענות האזויות שלכם, כן, ואת הרעל שאתם מפיצים, אתם עוד באים אלינו בטענות כאילו אנחנו מכונת רעל. כי לכם מותר, לכם פשוט הכל מותר. כי להגיד הכל על נתניהו שהוא בוגד, רוצח, הוא עושה שיקולים פוליטיים, לא רוצה את החטופים, כן? לא רוצה לשחרר את החלופים, את החטופים. זה לגיטימי, זה מאוד דרכי. לכם, הכל מותר לכם, הכל לגיטימי. די, אכלנו את הלוקשים שלכם כבר ב-48, במיטלה, צנחנו במיטלה עם הקשקושים שלכם. מה אתם בלבלים לנו את המוח? אתה כל היום שופר, אתה משפרר את גיא סודרי ואבי וייס. כן,
השופר נון.
מעולה, מעולה, אני לפחות שופר של מנהיג עולם. של מי אתה שופר? של גיא סודרי. אתה שופר של גיא סודרי, זה מה שנשאר ממך. פעם היית בימין, פתאום היה לך איזה אירוע לא טוב עם הימין.
אני עדיין בימין, וחושב שראש הממשלה בנימין נתניהו חתום
ברור, אתה בימין כמו שאני בשמאל.
והאסון, והטבח הקשה ביותר בתולדות העם היהודי.
תן לי בבקשה לדבר, חפרת חפור.
מאז השואה.
בסדר, כמה זה? הכל אצלכם בהנדסת תודעה. גלנט מקבל מחיאות כפיים. גלנט שאחראי על השבעה באוקטובר, כן? הוא היה שר הביטחון בשבעה באוקטובר, הם שכחו הכל, הם מצדיעים לגלנט. אין שבעה באוקטובר, שום דבר. הרי לפני רגע הם אמרו, כולם צריכים ללכת הביתה, כל הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. פתאום עכשיו הם מתחילים, לא, אבל באמצע מלחמה הוא עשה את זה.
הטענה, כולם צריכים ללכת הביתה, גם אני אומר, אבל מכולם גלנט?
תן לי לדבר.
אבל מכולם גלנט?
אבל תן לדבר. אתה לא נותן לדבר. הרי אם נתניהו היה הולך הביתה ושם את המפתחות, לא הייתם עושים הפגנות נגד זה שהוא ילך באמצע מלחמה, נכון? לא היית עכשיו מקשקש פה ואומר איך הוא עושה לנו את זה באמצע מלחמה, למרות שהוא היה הולך באמצע מלחמה. אם נתניהו היה הולך, אתם סתם בלבלים את המוח, זה הכל פוליטי. אם בתוך כדי, אם אתם כאופוזיציה לממשלה נלחמים עבור גלנט, מה זה אומר? מה זה אומר עליו? מה זה אומר על התפקוד שלו, שאת מי הוא משרת? את הקואליציה או את האופוזיציה? את האידיאולוגיה של האופוזיציה או של הקואליציה?
את עם האופוזיציה. ישראל, את עם ישראל.
אתם עם ישראל.
את עם ישראל.
ברור, את עם ישראל. אבל,
את הערכים.
אבל הוא לא...
את הסולידריות לחטופים.
תן לי, תן לדבר.
את הניצחון, את
הקצר. תעשה לי טובה, תגיד לו שייתן לי לדבר.
אוקיי.
תודה. זה מגוחך, יש פה מוטציה. וזה לא מפריע לכם, ואתם חושבים שאתם עם ישראל. אתם עם ישראל. אתם קובעים כל דבר. הם עושים הפגנות. עכשיו ראינו מה הכוח שלכם, כמה אמרת שלא יהיה לו אומץ, ויהיה יפינק.
לפני שלושה חודשים לא היה אומץ.
אין לדבר. ויהיה יפינק, אסף 200,000, וימתם, ומי אתם, ומה, ואתם חושבים שכולם פוחדים מכם, ומי שישמע, ואתה מדבר עם גלנט, אתה בעצמך אומר שהוא מתדרך אותך, כן? דיברתי עם גלנט, הוא אמר לי, כולכם מדברים,
הרי גלנט... אתה אומר, אתה מדבר עם נתניהו בלי הפסקה. אתה מדבר עם נתניהו בלי הפסקה, אתה גם אמרת כאן, לא זמן, מה הבעיה?
אבל ההבדל הוא, שאני לא עושה מסכות, אתם עושים מסכות, כל הנדב ויאלים שלכם, ודנה וייסים, וירון אברהמים, ודפנה ליאלים, ורביב דרוקרים וברוך קיים, כולכם מתודרכים. אני הרי יודע לזהות את המתדרכים בטקסטים, כי אני עיתונאי קודם כל, כן? אני יודע, גלנט כל היום היה מתדרך נגד נתניהו, תורים שלמים בידיעות אחרונות, בארץ, כל הכתבים הצבאיים שהפכו לפוליטיים, אתה קורא היום את עמוס הראל, אתה קורא את אלון בן דוד, אתה רואה תורים פוליטיים. זה בכלל לא תורים צבאיים, זה תורים פוליטיים. הכל אצלכם זה אג'נדה נגד נתניהו. רק כל היום, ולא ממשיכים. כאילו אין מלחמה, כאילו לא היה שבעה באוקטובר, כאילו אין חטופים, כאילו אין חיזבאללה, כאילו אין איראן. אין שום דבר. הכל זה רק כל היום ביבי ביבי, והוא אמר וזה, וממשיכים. מחלה, אין תרופה. בן כספית על פרעות שהיו באמסטרדם, אתם יודעים מה בן כספי צייץ? שוב לא העירו אותו. א', באמת בשבעה באוקטובר לא העירו אותו. למה, העירו אותו?
העירו אותו? לא העירו אותו, לא אמרו לו,
לא
שום דבר.
בשבעה באוקטובר באמת לא העירו אותו. לא העירו אותו, נכון.
יותר מדי אינטליגנטי בשביל להיות שופרנון.
סרי, תן לי לדבר.
שופרנון באמת פתטי, לא העירו אותו.
אני...
טוב, לא, אבל הוא נועם כבר שעה.
לא, אתה, בוא, תרגיע. אתה פתחת פה עם כל מיני שטויות והבלים, על פרשיות חדשות, וצחי ברוורמן, וגלנט, וכל מיני קשקושים, כן? השורה התחתונה היא, כן? שבשבעה באוקטובר, את נתניהו לא העירו. בשיחה הזאת, על כל מיני שיחות, על טקסטים, איפה נתניהו? תן לי את ההקלטות של השיחות שבשבעה באוקטובר, בשישה באוקטובר. אתה יודע מי חסר שם בשיחות האלה?
בגלל זה מנסים לשחטף פרוטוקולים.
ראש הממשלה חסר שם בשיחות האלה.
בגלל זה מנסים לשחטף פרוטוקולים.
איפה ראש הממשלה? סרי, תן לי לדבר. בשיחות של השישה באוקטובר, כל הלילה שדיברו שם, חסר איש אחד, שניים, גלנט, שר הביטחון, וראש הממשלה.
טוב, אפשר לענות?
אז לא, אז מה אתם מבלבלים לנו כל היום את המוח?
מה מנסים לשחטף פרוטוקולים?
מה אתם, מי מנסה?
אם כל כך רגועים לגבי השבעה באוקטובר.
אתם קבעתם שמנסים לשחטף?
בוודאי, למה אין ועדת חקירה ממלכתית? למה אין ועדת חקירה ממלכתית?
בגלל שאנחנו לא מוכנים.
נתניהו צרח, כמו אני
בגלל,
לא יודע מה, הוא רוצה ועדת חקירה על פגסוס, על איזה
כיפוש של
רוגלות,
אני אגיד לך
ואם
למה.
לא יעשו את זה, ישבשו חקירה.
אני אגיד לך למה.
למה
אתה שאלת שאלה, אני אגיד לך למה.
לוועדת חקירה.
אני אגיד לך למה.
למה משחקים עם פרוטוקולים?
אני אגיד לך למה.
כי מה, כי רגועים?
בוא אני אגיד לך למה, בוא, בגלל שוועדת חקירה ממלכתית,
כן,
היא ועדת שפיר. חקירה, שמי שמנהל אותה זה בית המשפט העליון.
לא ידעתי.
ואנחנו לא סומכים על בית המשפט העליון.
טוב, אז רגע, תן לי לעשות סיכום.
בית המשפט העליון ידו נגע בדבר במחדל של השבעה באוקטובר, שהוא הכשיר את ההפיכה הצבאית שעשיתם פה.
מה נתניהו וחבורתו מנסים לעשות? כאוס ואנרכיה ולזרוע אי אמון, שאגב הם עושים את זה בצורה מאוד מאוד אפקטיבית, כולל הערוץ שלך, לזרוע אי אמון במוסדות המדינה, לזרוע באמת סוג של אנדרלמוסיה. אז בית המשפט נגוע, השבק נגוע, המשטרה נגוע, אני לא יודע מה קורה עכשיו, המשטרה הרי בשליטת בנגביר, לא יודע מה תגידו, אבל בואו, כל, כמובן היועצת המשפטית לממשלה, כמובן מבקר המדינה, כל מי שמעיז להגיד שנתניהו קשל בשבעה באוקטובר, ובסוף זה הסיפור. כל הסיפור זה הניסיון למלט את נתניהו מהכישלון אליו הוא אחראי. נתניהו ב-2008, נגיד את זה שוב, אמר לראש הממשלה אהוד אולמרט, שהיה כמה חודשים בתפקיד, אתה אחראי, אתה אשם, אחריות שלך עודפת פלוס פלוס על מלחמת לבנון השנייה שהייתה אפס קצהו מבחינת הכישלון לעומת מה שהיה בשבעה באוקטובר. נתניהו היה שם 17 שנים, נתניהו מימן בכסף את חמאס, נתניהו התחנן לקטר להעביר כסף, עוד שבועיים לפני, נתניהו עשה רגע, שעמם, תשתעמם, נתניהו תשתעמם, נתניהו עצה, תשתעמם,
נתניהו עצם, אבל אנשים פותחים רדיו, שומעים אותך עוד פעם.
נתניהו עצם את עיניו, עצם את עיניו מפני בניית המנהרות והעברת הנשק והעברת האמל"ח, כי היא רצה לקנות שקט, והוא אחראי. ומה שנעשה מהשיבה באוקטובר, כמה שעות אחרי שהם יצאו בהלם, הרי הוא היה בהלם, כולם יודעים שהוא היה בהלם מוחלט, אבל כמה שעות לאחר מכן הוא ולשכתו עושים הכל, תדרוכים נגד הצבא, ציוץ לילי, אתם זוכרים את הציוץ הלילי של נתניהו על האחריות של הצבא ולא אמרו לו, הדברים שאומרת שרה נתניהו כמעט בכל מקום, משפחות שקולות, משפחות חטופים שהצבא אשם, הציוצים של הבן שלו ממיאמי, הלוחם הגדול יאיר נתניהו ממיאמי, הדברים שהוא אומר, כל, ועכשיו החשדות בארבע הפרשות האחרונות, כל זה נועד למלט את נתניהו מאחריות שיש עליו, עליו יותר מכולם ביחד לשבעה באוקטובר. עכשיו אף אחד לא מסיר אחריות מאחרים, לא מהרמטכ"ל, לא מראש השבק, לא מראש אמן שכבר הלך,
אז למה
לא
גלנט מקבל מחיאות כפיים?
לא מיואב גלנט, אבל היחיד שמסיר מעצמו אחריות בכל מניפולציה אפשרית, בעזרת המקורבים לו, ואני לא רוצה להגיד עוד אחרים, כן? זה ראש הממשלה, שלא רק שלא לקח אחריות, מנסה בכל דרך להגיד, אני בכלל לא אחראי לטבח, אני אחראי לתקומה, אני אחראי לתקומה, אני כאן עומד ומנסה ללחם את מלחמתו של העולם המערבי נגד גורמי האסלאם. נתניהו אחראי, כי נתניהו בקולו אמר לאולמרט, אתה ראש הממשלה, אתה אחריות, אל תפיל תיק על ראש, על שר הביטחון, אל תפיל תיק על רמטכ"ל, אתה אחראי. יש לנו מרואיין, תציג אותו.
רגע, ועוד לא עניתי. תגיד לי, אם אף אחד לא מסיר אחריות מגלנט, אז למה הוא מקבל מחיאות כפיים כשהוא נכנס באיחור אופנתי להופעה במקרה?
נכנס להופעה, מחאו לו כפיים, כי אותו קרה על עבודתו בשנה
האחרונה. ולמה אתם נאבקים שהוא יישאר בתפקיד אם אתם לא מסירים?
הבן אדם, הנה, אתה סותר את עצמך. אמרת שההפגנות היו חלשות. אז עכשיו אתה נאבקים. אתה הרי לגלגת כל היומיים האחרונים שהיו הפגנות חלשות נגד פיתוריו. חלשות אמרת.
לא, אבל כל התקשורת הייתה. כל התקשורת נגד הפיתורים.
עכשיו אתה אומר למה אתם מוחים.
סרי, לא, אל תעשה מניפולציות.
אתה עושה מניפולציות.
כל התקשורת...
אבל אתה טענת שהפגנות היו חלשות.
נשמה, כל התקשורת נגד הפיתורים של גלנט, כל תקשורת השמאל, כן, הנדסת התודעה שלכם. אז אם אתם לא, אם אף אחד לא מסיר אחריות מאף אחד, אז למה אתם נאבקים להשאיר מישהו שהיה שר ביטחון בשבעה באוקטובר?
תקשיב לאלמוד ברוקר, ביום שישי, אמר את זה בצורה נחרצת, אמר שגלנט גם אחראי, אמר את זה בחדשות 12, בניגוד לערוץ 14.
אלמוד ברוקר אמר משהו.
אלמוד ברוקר אמר, הוא היה שם בשבעה באוקטובר.
אבל אתם כולכם אומרים שזה נורא, אבל כולכם אומרים שזה נורא בזמן מלחמה לפטר שר ביטחון.
תגיד לי, מישהו מסיר אחריות? כי עוד פעם, צריך להעיף את כולם.
רגע, זה לא, אז זה בסדר טוב? אז הפיתורים האלה טובים? אז זה טוב הפיתורים האלה?
מישהו שקרוב אליך בדעות אולי, אומר דדי צימרי, צריך להעיף את כולם. אבל השאלה, אף אחד לא זז, היחיד שזז זה שר הביטחון.
אבל זה טוב שמישהו זז.
למה הוא זז? קומבינה פוליטית.
אז זה טוב שהוא זז? אם הוא אחראי, גלנט אחראי על השבעה
באוקטובר. אם נתניהו הולך, למה? למה? כי קודם כל נתניהו צריך ללכת.
למה? מי קבע?
כי אתה הראש, אתה אשם. אתה הראש, אתה אשם.
ואם הוא לא הראש, הוא לא אשם?
אתה הראש, אתה אשם.
וגלנט אשם? גלנט אשם?
מתחת לנתניהו.
אבל אשם? אשם?
הוא היה שר ביטחון במלחמה, ולכן האשמה גם עלה.
אז הוא אשם.
גם עלה, אבל יותר אשם זה נתניהו, שרוצה לשלוח את כולם, אחריו את הרמטכ"ל, ואחריו את ראש השב"כ.
מי יותר אשם, הרמטכ"ל או גלנט?
נתניהו. נתניהו, מה לעשות? נתניהו.
תחתכו לי בבקשה את הקטע הזה, תודה.
נתניהו.
שלום הרב יאיר סבן.
שלום עליכם.
איי, טוב, אנחנו עוברים לאזור אחר. רב חטיבת אלון וחברו לגדוד של רב סמל ראשון במילואים, גיא שבתאי, השם יקום דמו, זכרו לברכה. תודה שאתה איתנו.
תודה לכם.
ספר לנו עליו בבקשה. גיא נפטר מפצעיו בסוף השבוע אחרי שבועיים שהוא נאבק על חייו, מאז אותה תקרית קשה שנהרגו בה, ולמעשה החלל השישים, אותה תקרית שבה נהרגו בין היתר גם הרב גולדברג, הרב סרן גולדברג, וגם גלעד
אלמליח, עמית חיון,
כן,
ליאב, לא עשם לכם פה, ליאב
ממצפה יריחו,
לא, ליאב הביבול הוא מאיתן,
כן,
מאיתן, ואיתם נפטרו גם שאול מויאל שראה עשרה ילדים ואלמנה,
והוא אכל על השישי.
גיא הוא אכל על השישי, כן.
תראה, למעשה הוא נפצע קשה מאוד מאוד, והתפילות לא עזרו.
נכון, התפילות עזרו. אני מאמין שהתפילות עוזרים. כנראה אלוהים החליט שהוא צריך ללכת בזמן הזה, והתפילות הולכים למקומות אחרים. הם אף פעם לא נעלמים, זה האמונה שלנו. ואנחנו ממשיכים להתפלל, יש לנו לא מעט אנשים עדיין פצועים גם בתקרית, כולל את מנחם חיים בן זהבה.
ספר לנו על גיא בבקשה.
גיא איש יקר מאוד, הוא בעצם היה כדורסלן בצעירותו, היה כל כך מוצלח שהוא הלך אפילו לארצות הברית למכללות, ושם, הרבה פעמים זה קורה, שאנשים דווקא רחוקים, פתאום שומעים על, היה להתארח באיזה משפחה, ושם בעצם הוא התוודע לראשונה על היהדות, על הזה, והוא החליט שהוא חוזר הביתה, והיה במכון מאיר, למד שנים שם.
הוא חוזר בתשובה?
כן, חוזר בתשובה.
וואלה, הוא גדל בבית חילוני?
הוא שיחק, לא רק שהוא חוזר בתשובה, הוא שיחק כדורגל מחלקת הנוער של מכבי תל אביב, בני יהודה.
יפה, יפה, יפה מאוד. אחרי מחקת, כן, הוא היה ממש מצטיין.
כן, כן, שחקן כן, מצטיין.
כן. ממש. וזהו, הוא החליט שזהו, הוא מסיים את, הוא רוצה להתחדר למקורות, לשורשים, ואחרי זה להמשיך את עיסוקיו. וכך היה שנים רבות, היה במכון מאיר, התחזק, התקדם, התחבר למה שהוא, למה שהוא מאמין. וכמו שאמרו בהלוויה, שברגע שהוא החליט שהוא מתחתן, אז הוא גם מתחתן, זכה התחתן עם ראות היקרה, והולידו שלושה ילדים. ואז זה שלב שהוא כבר מתחבר, הוא הלך ללמוד תורה מתוך מקום של חיבור גם לתורה אבל גם לעם וגם לארץ. כלומר, לא יכול להיות שאני פטור משירות, למרות שאולי הקרבי בשירותו. הוא החליט שהוא רוצה להיות בפיקוד של לוחמים, ודווקא משגיח, זה נקרא משק מור, משק מסורת ורוח. הוא רצה מתוך המקום הזה להשפיע רוח ולהפיח רוח בלוחמים, וככה היה גיא מההתחלה שהוא נכנס, לפני הרבה שנים, החליט שבאמת הוא רוצה להיות חלק מהלוחמים.
ובאותה תקרית הוא נכנס למבנה ביחד עם הרב אבי גולדברג זיכרונו לברכה, תספר לנו.
נכון, זה היה בעצם היום האחרון של הלחימה, וכשהוא שראה את הרב אבי עם הנגב נכנס נימה לתוך להיות חלק עם הכוח עם אליאב סמכם פי זיכרונו לברכה, הרב אבי נכנית להצטרף אליהם, וגיא אמר סליחה, אם הרב נכנס אני אחריו. חשוב פה לתת את הנקודה, הרבה פעמים אנחנו אנשים זוכים את הרב הצבאי כאיזה דמות כזה שהוא בתוך המטבחים או בית כנסת. ברוך השם, ה-20 שנים האחרונות אני זכיתי להיות הגדוד הקורס הראשון לבד אחד של הרב אבי רונצקי, ואחריו הרב קרים שממשיך את דרכו. אנחנו רואים ברב...
אבל מה עושה רב כזה בשטח? למה צריך
להיות
רב בקו הראשון שמסכן את
זה? בדיוק אני אסביר. הרב, אנחנו רואים ברבנות כרבנות בתמרנת שהיא נכנסת פנימה, וזה היה דיון ארוך שנים, אני זוכר עוד השנים שהייתי רב גדוד, ובעצם ההחלטה היא שכל רב, וברוך השם, כל גדוד שנכנס, 4 גדודים נכנסו לנו, כל גדוד, הרב נכנס איתם. קודם כל כי הוא מחזק את הרוח, הוא עם הלוחמים, ובשעת אמת, כמו שהיה לצערנו, לדעת גם לטפל בחללים, כי אני זוכר מלחמת השנייה, שהיה וקום בהקשר הזה, כי אף אחד לא רוצה לטפל בחללים, ורב זה תפקידו, לטפל בחללים, אבל בעיקר לטפל בחיים. להיות איש הרוח, להפיע רוח.
ואפרופו איש הרוח, זה היה בסוכות, והוא הביא לחג סוכות, סוכות, הוא הביא גם לולה וגם אתרוג.
נכון, גיא נכנס עם הלולה, חלק מהזה, כמו הרבה לוחמים, נכניס את ארבעת המינים איתו, נכון? אגב, זה היה כל, אנחנו התחלנו מראש השנה, התעסקנו כל הזמן בין שופרות, וזה לא מאמין, לא להאמין לכמה לוחמים, מכל הגזרות, מכל הגזר, רצו, ממש התקשו שבלבנון, יהיה להם, למרות שהם פטורים, אמרתי לכם, אתם פטורים מצום, וכולם רצו להיות מחוברים למורשת, לזיקה, וזה בדבר מדהים לראות את החיבור, וגיא ורב אבי היו שם בשבילם, כדי באמת לתת להם את המענה, וכמו שאמרתי, בתקד האחרונה, הם גם היו גם לוחמים ממש, כמו שהעיד עליו המגד, הוא לא היה זה, הוא היה לוחם גיא, כמו שהרב אבי היה לוחם 20 שנה בגולניה, בקרמליה אחרי זה, וכשהוא יצא לקורס, כשדיברתי איתו, שנתיים וחצי, אמרתי, הרב אבי, זה קורס מתמרן, אתה בן 40. הוא אמר לי, תקשיב לי, תקשיב לי טוב. אני רוצה להמשיך את לוחם. אני גם רב, אבל רב לוחם. שאיפה שצריך להיות רלוונטי, אני אהיה רלוונטי. וזה היה אבי, הרב אבי, וזה היה גיא היקר, שהוא היה הצמד שלו, מה שנקרא, נאהבים, אפילו במותה לא נפרדו.
ובאמת זה מדגיש את הוויכוח, באמת הקשה מאוד על גיוס חרדים לצבא. הנה ההוכחה שאפשר להיות גם רב וגם לוחם. גם להיות באמת, לעסוק בתורה, וגם להחזיק בחרב, וזה באמת ההוכחה הניצחת.
נכון, וצריך גם סבלנות, מר פרי, צריך סבלנות, גם הציבור החרדי, גם הוא התגייס לאט לאט, אבל אנחנו נכון, אנחנו מאמינים שאפשר לשלב ספה וסייפה, ובאמת כל הרבני הגדודים, ולצערנו גם אבי, באמת, וגיא היקר, הוכיחו את זה, שהם חלק בלתי... חלק בלתי נפרד מהגדוד הלוחם.
הרב יאיר סבן, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
תודה שדיברת איתנו.
שנשמע רק
זה. תודה רבה, אמן ואמן, תודה לכם, שיהיו על הניצחון, כל טוב.
פרסומות.
כן.
בוקר טוב לרב עקיבא קמיסר, שליח חב"ד לקהילה הישראלית באמסטרדם.
שלום ובוקר טוב.
ואתה הרב עקיבא, יש לך סיפור מעניין על לילה הבלהות שהיה ביום חמישי בלילה. מה, תספר לנו מה היה, איפה אתה נכנס לאירוע ומה אתה שומע.
כן, בהחלט. אז בוקר טוב לכולם, ששבוע טוב ורגוע. יום חמישי בלילה, פנות לקראת שבת, 2:00 מקבל הודעה מאחד מחברי הקהילה, ושאל אותי, עקיבא, אם אפשר לעזור במשהו. אני מבין ביד שכנראה קרה משהו, וביד מגיעים מלא תמונות וסרטונים, אנחנו מבינים שקורה משהו מאוד רע במרכז העיר אמסטרדם. באותם רגעים אתה באמת לא יודע מה אתה אמור לעשות, אתה מתקרב לשטח או מה צריך לעשות, ומתנדבים מהקהילה, שזה מדהים, ההתנדבות של הקהילה שהייתה פשוט מדהימה, וארגון מקבי של הולנד, זה ארגון ספורט כאן בהולנד, שגם כן נרצמו לזה במיידי, פשוט פעלנו להוציא אנשים מתוך העיר, היות והמוניות גם שיתפו פעולה, מוניות הרבה נהגים ונדודים, והמפחיד פשוט להראות על מוניות, אז פשוט החבר'ה מהקהילה הישראלית ומהקהילה המקומית, ההולנדית, היהודים, נרתמו, עלו על רכבים, פשוט נסעו למרכז, ראו שהשטח נקי על יד המלון, ואפשר להגיד שלפו את האנשים החוץ, אז זה נשמע הזיה לאמסטרדם של 24.
ואתם, אתה ואשתך, פייגי, אם אני טועה?
טייבי אשתי, כן, טייבי.
פתחתם ממש חמל בבית, בשלוש לפנות בוקר, מערך הסעות, מערך חיכוז של אנשים באזורים בטוחים, בעזרת מתנדבים, ישראלים. אופרציה שלמה סביב החילוץ. אגב, איפה הייתה המדינה? מישהו מהמדינה דיבר איתכם? הרי זה לא בסוף התפקיד שלך, אתה יודע, התווכחתי כאן עם עינון מגל, המדינה ידע, המדינה לא ידע. בסוף, כן. שליח חב"ד באמסטרדם עושה את כל הפעולות חילוץ האלה, כשאין מדינה, איפה הייתה המדינה?
המדינה הייתה, אנחנו עובדים עם חדר מצב, שאנחנו בקשר איתם, ואנחנו עבדנו עם הקונסול פה יד ביד. היות ואנחנו נמצאים פה הרבה שנים ומכירים את השטח, מכירים את האנשים, יש לנו באמת אפשרויות שאולי להם יש קצת פחות, ואנחנו שמחים מאוד לעזור לגורמים הרשמיים שאנחנו מסוגלים לעשות אותה עבודה בשטח.
תגיד לי עוד שאלה, ראינו את באמת הסרטונים הקשים, הקאות והשפלות וזריקה לנהר, נעצרו 40 אנשים, אנחנו שומעים שרק 4 חשודים נותרו במעצר, וגם אלה ששוחררו ספגו כנסות בגין הפרעה לסדר הציבורי. תגיד לי, מה קורה עם משטרת הולנד? מה זה הסיפור הזה? הרי רק לפי הסרטונים אתה מבין שהיה צריך לעצור שם אנשים עד הודעה חדשה ועד ערכות מעצר עד משפט.
צריך להחזיר, אבל אנשים שמדברים עליהם שהם עצורים, זה מדברים שקרו לפני הסיפור הזה.
זאת אומרת שגם
כרגע לא ידוע על עצורים אותו זמן. יש חקירות, יש סרטונים, אמסטרדם מוקפת במצלמות, הם מוקפים בסרטונים, המשטרה עושה את המיטב, אני חושב שאתמול בלילה ביקרו אצלי משטרה בבית, הם עושים את המיטב, לא ברור מה קרה באותו לילה. לא ברור, כי בדרך...
מה זה לא ברור? ראו שם פורעים, טורקים ומרוקאים, באמת קוראים במכות את האוהדים של מכבי, מה זה לא ברור? זה ברור כשמש, למרות שהיה לילה.
לא ברור למה החבר'ה לא היו שם, זה מה שאני אומר, הם היו שם לאורך כל הצעדה של, של, של האוהדים, וברכבות הם היו, ובאצטדיון עצמו באמת היו 800 שוטרים, ועיריית אמסטרדם, שזה תקדים, היא לא אישרה הפגנה על יד המקום, שכשהיה פתיחה לא מזמן של מוזיאון השואה, הם אישרו הפגנה בזמן שהמלך נמצא בפנים, היה הפגנה בחוץ. הם לא אישרו, כי הם באמת ידעו שהולך להיות בלגן, והם לא אישרו את זה, זה תקדים. לא ברור מה קרה שאחר כך, מה שקרה זה בעצם היה אנשים הבודדים.
אנחנו מדברים על שני דברים. אני שואל אותך למה רק מתוך 40 נותרו רק 4 במעצר, וגם הם בסעיף מאוד מאוד חלש. אז אתה מדבר על זה, לזה אין תשובה. אתה אומר שהם עדיין עושים עבודה. ודבר שני, אתה אומר, היו שם מאות שוטרים הולנדים, לא ברור למה הם לא מנעו את הפוגרום הזה.
לא, הם היו בזמן המשחק. ברגע שאנשים חזרו בחזרה ברכבות, אז בעצם הם חיכו לאנשים שהלכו בבודדים. החבר'ה של המשחק עצמו שהיו אוהדים, שהיו בקבוצות גדולות, לא, הם לא ניגשו אליהם.
זה כמו המלאק, שמזנב בנכשלים, אתה מבין?
אבל היו עדויות.
דווקא הארגון, אלה הארגון שלצורך העניין היו עליהם טענות, שהם עשו כל מיני דברים, צעקו קריאות וכל מיני כאלה, הם הולכים בקבוצות, איתם אף אחד לא התעסק, הם הולכים
מעשרות אנשים.
דווקא אלה, דווקא הבודדים, שלא שייכים לארגון, שהולכים עם הילד, או עם האישה, או שזה, והולכים לבד ברחובות, אליהם הם נטפלו, והם אלה שתקפו.
היו עדויות של ישראלים
שטענו
שתקפו אותם, היו שם שוטרים, הם רצו לשוטרים והשוטרים אמרו דברי חור.
מה זה סוכר את מה שאמרתי?
לא, אני רוצה לדעת לגבי התפקוד, כמו שאתה רואה כמי שנמצא שם, התפקוד של משטרת הולנד באותו לילה.
אני לא הייתי בשטח, ואני מאמין שבאמת אני מאמין שהם עושים את המיטב שלהם להגן על האנשים, לא מאמין שהם ברחו ולא עשו שום דבר, קשה לי להאמין. אני באמת לא יודע לענות על זה תשובות, ואני גם הפניתי את השאלות האלה, כולנו מפנים את השאלות האלה גם כאן במקומי, ויהיה פה חקירה, נפתחה חקירה, ויהיה לזה תוצאות, ואנחנו נדע מהם התוצאות. בינתיים אני יכול להגיד שבמהלך השבת היה לנו הבטחה כבדה סביב בית חב"ד, סביב המלונות שבהם הושכנו על ידי ארגונים נוספים שנרתמו ושמו את הישראלים במלונות שמורים יותר בדרום העיר, כך שהמשטרה כן הייתה שמה. מדובר, באמת לא ברור מה קרה, למה הם חשבו שאחרי המשחק אפשר ללכת הביתה. זה באמת לא כך ברור.
תגיד לי, שאלה מעבר למשחק. אתה יודע, יש שם מיליון מוסלמים באמסטרדם, 70% מהם אגב
טורקים. מיליון מוסלמים בהולנד, בוא נדייק.
בהולנד, אוקיי, תודה. מתוכם 70%, מהם 70% טורקים ומרוקאים, חלק מהם דור שני. אתם מרגישים בטוחים באמסטרדם, בהולנד? בכלל?
כן. התשובה היא כן, בשביל אוקטובר היה פחד גדול, אנשים הורידו מזוזות, היו הרבה שמועות על צילומי בתים, כל מיני דברים כאלה ואחרים, אבל ברוך השם זה לא התבטא במשהו, הילדים שלנו הולכים לבית ספר, נוסעים על אופניים, אין פה איזשהו חשש שאנחנו באמת פוחדים ממנו, אבל זה עליית מדרגה, מה שקרה פה עכשיו זה לא היה על הקהילה, זה היה על אוהדים, 3,000 איש שהגיעו למרכז העיר, שמרכז העיר באופן כללי, בלילה, הוא לא המקום הכי נעים תמיד להסתובב בו, בוא נגיד את זה ככה.
ובשנה האחרונה היו גילוי אנטישמיות בעקבות ה...
היו גילוי אנטישמיות, אבל זה לא הגיע לאלימות כזו, ולא הגיע
ל... במה זה התבטא?
זה התבטא בצעקות, היינו פה... זה מתבטא בצעקות, זה מתקיים בדחיפות, זה מתבטא בביטויים לא נעימים, ברדיפות אחרי אנשים, אבל... והיו מעצרים... אבל לא ברמה הזאת. פה אנחנו מדברים על רמה שבאותו רגע היינו, זה היה פשוט לינצ'ים ואמבושים, שגם הנהגי מוניות, בטח שמעתם על זה, היו חלק מהאמבוש הזה, אנשים נכנסים למונית, והנהג פשוט מוריד אותם במקום שמחכים להם.
כן, כן, מתואם עם הפורים, כן. תגיד לי, אתה כרב, יכול להסתובב, נגיד בשבת, במרכז העיר, עם כיפה, עם תלית, אין בעיה?
אנחנו מסתובבים ככה, אנחנו בהחלט מסתובבים במרכז העיר ממש בפנים, לא ככה מסתובבים כי אנחנו לא נמצאים ממש במרכז, אבל כשגרתי במרכז כן הסתובבתי ככה.
לא, אני מדבר על השנה האחרונה, לא ממש...
בשנה האחרונה אני מסתובב במרכז אמסטרדם, לא הסתובבתי בלילות יותר מדי, אתה יודע, ב-12 בלילה אני לא יודע אם אני אסתובב עם תלית בחוץ, אבל אין פחד בקהילה. צריך לשים לב, לפתוח את העיניים, אבל אין ספק שהגענו פה לירת מדרגה, ואנחנו רואים שיש פה חוליגנים שמסוגלים לעשות הרבה, הרבה רע. אז צריך להיזהר, צריך לראות איך אנחנו מגבירים את הביטחון סביב המקומות שלנו כאן, ולדאוג לקהילה, לדאוג כרגע לאנשים שכן חוששים, לאנשי מקצוע, באמת לדאוג שהקהילה תוכל להמשיך תפקד, ואנחנו מקווים שזה אירוע חד פעמי, ואנחנו יודעים ללא ספק שיש פה עליית מדרגה באנטישמיות.
אגב, כמה אנשים מונה הקהילה היהודית באמסטרדם?
הקהילה הישראלית, שאני רואה שהקהילה הישראלית, אנחנו מונים למעלה מ-20,000 בהולנד.
20,000 ישראלים? בהולנד, בכל הולנד.
בכל הולנד
שברובם, בהולנד, רובם הגדול אפשר להגיד נמצאים באמסטרדם ובאמסטלווין, זה פרבר.
וכמה יהודים?
יהודים מדובר על סביב, כולל הישראלים, סביבות ה-50,000 יהודים בהולנד. לא, אני מדבר על בהולנד כולה, שהריכוז הגדול בהחלט באמסטרדם.
תגיד לי, ואותם גופי ביטחון שכנראה כשלו באותו ערב, מעריכים כי גל, ההולנדים אני מתכוון, מעריכים כי גל האלימות בעקבות המשחק בליל ליום חמישי הסתיים, משכך אין מניעה לישראלים להסתובב בעיר, זאת אומרת, אתה סומך עליהם שהכל חזר לקדמותו ואין שום בעיה?
כמו שאמרתי, יש קשר מאוד טוב עם המשטרה, יש קשר עם כל הגורמים, אתמול ביקור אצלי משטרה אתמול בלילה בבית, כדי לבדוק שהכל בסדר, ואני מאמין שהם מתביישים במה שהיה, והם יעשו הכל כדי שזה לא יקרה שוב. אני בהחלט מאמין ככה. וכמו שאמרתי, לפני המשחק הם היו 3,000 מועדים בכיכר אדם באמסטרדם שפשוט חגגו ביום חמישי, והקולגה שלי רב פינקוביץ' שניח שם למעלה מ-100 איש תפילין.
אתה שליח החבד של הרבי באמסטרדם?
כן, אנחנו פה של הקהילה הישראלית.
הקהילה הישראלית.
אוקיי, עכשיו תגיד, המניין בבית כנסת הגדול, איך זה נקרא, הפורטוגזי, זה מניין אורתודוקסי?
כן, בהחלט.
נו, חב"ד, נו מה?
לא, לא, הוא...
לא, בכנסת הפורטוגזי, בכנסת
אורתודוקסי. זה מניין אורתודוקסי.
בהחלט.
אוקיי.
תגיד לי, היו, אתה אמרת, מתביישים מקים על חטא, היו אמירות מאוד מאוד ככה קשות של ראשי הממשל, המלך, ראש הממשלה, ההולנדי, שדיברו על זה, איך הם אמרו, החזבנו את היהודים בתקופת השואה, הלילה החזבנו אותם שוב.
כן, שמעתי על האמרה הזאת, והם באמת, אני חושב שבאמת מי שאמר את זה, אני אתכוון לזה. אני חושב שרוב ההולנדים, מבחינת הקהילה ההולנדית, יש פה נוצרים למען ישראל, שבהפגנות שהיו פה בהאג וכל הדברים האלה, היו אחוזים קטנים של יהודים. מדובר פה נוצרים למען ישראל שבאו ומגינים על יהודים ורוצים אותנו פה, בוודאי יותר ממה שהם לא מעוניינים בחוליגנים. יש פה תמיכה, צריך לשים
את הדברים האלה. צריכים להזכיר שהאג זה קבוצה יהודית. אייקס אמסטרדם
יהודית
תומכת, לא, נקראת קבוצה יהודית שרוצים לקנטר קבוצות יריבות את אייקס אמסטרדם, אז צועקים נגד יהודים.
בוודאי, כן, נכון, נכון.
אוקיי, הרב עקיבא קמיסר, כן, אמרתי נכון?
שמחתי להיות אתכם הבוקר, קמיסר, כן, זה בסדר, שמחתי להיות אתכם הבוקר, ובאמת חושך חושך לא מגרשים עם הקלות, חושך מגרשים עם אור. העבודה שלנו להפיץ אור, הקהילה שלנו פה מדהימה, קהילה ישראלית מדהימה, הארגונים היהודים פה פעלו בצורה מדהימה, הקהילה היהודית, שכולם באמת נרתמו לזה תוך כמה שעות, בשעה 4 בבוקר כולם היו ערים, ודאגו לכל המישורים, זה המישור הפוליטי, מישור העזרה לכל בן אדם, עם אוכל להתחיל לשנע, זה פשוט מדהים איך שעם ישראל חי, ולא ניתן להם להוריד לנו את הראש.
תודה, יישר כוח.
תודה רבה, תודה רבה.
תודה רבה.
מה שמת לנו, איציק? אושר כהן, אהובי לב אדום. אתה איציק אהרון? המפורסם? זה אהרון ה' א' או א' ה'?
הייתי הנסיך שלך, הייתי אהובי לב אדום.
על מה השיר? מי זה לב אדום?
על מה השיר? תקשיב! מי זה? כל דבר על מה השיר?
מה?
אז איך את לא אומרת שלום? איך את לא אומרת שלום?
זה חדש כאילו?
הייתי בשירים שלך בסטורי בכבישים
כל היום. אני שאלתי על מה, אושר, אני יודע מזה, הוא ענק.
אז איך את לא אומרת שלום? איך את לא אומרת שלום?
תחרוג ממינתך.
הייתי נותן לך אותי על מגשים, הייתי לך
חוזר
בשביל שנתחיל מחדש.
תודה, גם אם הם לא מבקשים, אני מבקש ממך. תגביר להם, מה קרה?
רציתי לדבר איתך, רציתי ממש. יפה שלי, תביני, זה לא עוזר. כתבתי כבר 2,000 סרנדות על הפסנתר. וכמה את עסקת אותי שעות בלילות שהיה קשה לך לנשום. אז איך את לא אומרת שלום?
בום!
אחלה שיר.
פתאום אתה
מתלהב.
שאלתי,
שאלו
על מה השיר?
השם בהכל,
השם באלכוהול.
וכמה זה לא מכבד, שוב אותך לאבד, לפחד שנחזור ואז שוב ניפרד. את יוצאת ושותן, נכנס ורוקד, ושוב את לא אומרת שלום. איך את לא אומרת שלום?
במתן. יש לי 100% סוללה עכשיו, יוצא ליום כמו חדש. 100% בסוללה. 100%. כמו חדש. ככה מתחילים שבוע, רבותיי.
מתחילים עם 8-7 ברייטינג.
אל תדאג, סרי, אתה אמרת שלא נהיה דו ספרתי. שבוע שעבר כבר עשינו פעמיים 11.
ממוצע. ה-8-7 אתמול הוריד אתכם.
תגיד לי, אבל אם כן, אתה אוכל את הכובע ניצחון מוחלט?
כן. קשע T3 היו אתמול.
תודה לסער פלסנר ויואב כהן, תודה לסב קורנס ואיציק אהרון, תודה לרעות מתיסיהו ארגון, ועידו טבת ואלון גבאי. מי זה אלון גבאי? מה, הוא חדש? מה זה?
חדש.
שבהצלחה, אלון, יישר כוח. סרי,
תודה רבה.
תודה רבה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל. תשתדל לעשות פחות.